טוב, ערב טוב לכולם. התחלנו בסיור פה בבית מרחבים ובמועדון הכפרי מלמעלה. אנחנו נמשיך בסדר היום. סדר היום ימשיך בדיווחים שלי, אישור פרוטוקול, הצגת הדוחות הכספיים של החקל, הצגת דוח מבקר המועצה, אישור תברים. נושא של תקציב המועצה לא יעלה היום, ועדת כספים ביקשה לדחות אותו למועד אחר, וכשנגיע לזה אז רונן, אם תרצה להגיד כמה מילים אז אחלה. ובשונות יש כמה נושאים. טוב, בנושא הדיווחים שלחתי לך, כמו שאני לא יודע, אני מקווה שכולם יודעים שהלמ"ס פרסם מדד סוציו-אקונומי חדש בשבוע שעבר. במדד החדש משגב מדורגת באשכול 7, כלומר מבחינת הלמ"ס לא היה שינוי, מבחינתנו זה כמובן שינוי. אנחנו עד עכשיו עבדנו לפי ההחלטה של בג"ץ שאמרה שצריך לראות את משגב באשכול 6, וכל התקצוב היה בהתאם מ-2013 עד היום. כעת שהלמ"ס פרסם את המדד החדש, אנחנו נמצאים באשכול 7, ולא נראה לי בשלב זה שיש איזושהי טעות שם. מאחר שאני קצת יודע איך הלמ"ס עובד וגם משתתף שם, אז את כל מה שאתרנו לגביו, כמובן שלא חזרו על אותם דברים, הכל נזכר, כולם נפקדו, והתוצאה היא כמו שהם פרסמו. במדד הזה רשויות רבות עלו במדרג שלהם, קרוב ל-70 רשויות עלו במדרג מתוך 255 רשויות בארץ, כ-25 רשויות ירדו, הרוב עלו דרגה אחת, מעט מאוד עלו שתיים, אותו דבר גם ההפך, הרוב ירדו, מי שירד, הרוב ירדו דרגה אחת, מעט מאוד ירדו שתיים. המחקר פורסם באמצע שבוע שעבר, הוא נמצא באינטרנט, כל מי שרוצה לקרוא אותו. כרגע פורסמו רק הטבלאות הסופיות. בעוד זמן מה, שלא הגדירו, אבל בעוד זמן מה הלמ"ס יפרסם את כל הנתונים ששימשו למדד, ואז אפשר יהיה לקרוא ולהבין יותר. אז כשהם יפרסמו אני אסתכל על זה. אני עוד לא יודע מה המשמעויות כלפינו, או בכלל כלפי כל רשות כזאת או אחרת. מה שאני ביקשתי לעשות במשגב, ומה שאני גם מייעץ לרשויות האחרות, זה להמשיך לתכנן כמו שתכננו עד היום, ולא לקחת בחשבון שינויים כאלה ואחרים, משום שהשינויים לא ברורים. אנחנו בסוף שנה, כל הרשויות צריכות לאשר תקציב עד סוף החודש. בזמן הזה אי אפשר לשנות הנחיות, כי כל הרשויות, בין אם זה מועצות או עיריות או מועצות מקומיות, נמצאות כבר עמוק בתוך הכנת התקציב שלהם, ולשנות היום פרמטרים בתקציב זה די בלתי אפשרי. מה עוד שגם זה התנהלות, שלא אי אפשר באבחת חרב להוריד כששנת הלימודים התחילה, שזה בהרבה מקומות ההוצאה הגדולה ביותר, ותוך שנת לימודים אי אפשר לעשות שום דבר, או שהסכמים נחתמים או דברים כאלה. לכן ההמלצה שלי לכל הרשויות, כמו שאתם יודעים, אני זה שממליץ להם, היא לא לעשות שום דבר ולהמשיך את התכנון הרגיל. ותוך כדי זה אנחנו נעבוד עם משרד הפנים ומשרדי הממשלה האחרים לראות מה היו הנחיות קדימה. גם משרד הפנים בעצמו לא פרסם שום הנחיה חדשה, זאת אומרת ההנחיות הקודמות שלו פורסמו ולפי זה כולם עובדים, אבל הוא לא פרסם שום הנחיה חדשה. מה עוד שגם לא כל הפרמטרים שמשמשים לחישובים השונים של ההשתתפויות פורסמו, ואני מעריך שהם יפורסמו בחודש הקרוב, שזה מה שכאן נובמבר-דצמבר, ורק אז נדע. כן.
כן. אבל בוא נגיד מצווה על מוזר סמלה, מצווה על מוזר. מצווה אביב הוא כזה, נגיד שכל, מגיעים לדירוג 6 או 5. אמרו שהשנה במועצות אזוריות יהיה שונה.
יש... יש סיכוי שיפורסם השנה גם מדד ליישובים. זה כרגע בדיונים בלמ"ס.
זה ישפיע על מה?
ישפיע על? אתם מתחילים לשאול אותי שאלות מה יקרה אם, שלא תמיד אני יודע את התשובה. לא, לא זאת הייתה השאלה. השאלה הייתה אחרת, זה אם יפרסמו מדד ליישובים, איך ייקחו את המדד של היישוב, האם ליישוב ספציפי תהיה זכאות? יכול להיות שכן, אבל אנחנו צריכים עוד זמן כדי לראות את זה. אני לא... יכול להיות, אנחנו פשוט לא יודעים בשלב הזה. סליחה?
אתה לא
מעורב. יש לי מילה. כן, יש לי אפילו מילה שמתחשבים. אז באיזה החלטה את שואלת? בסדר, אני חלק מצוות שעובד על זה. לא שאני לבד מחליט. יש צוות, יש ועדת היגוי של הלמ"ס, אני חבר בה. נכון, נכון, בגלל זה אני גם יודע להגיד לכם מה שהרבה לא יודעים. אוקיי, עוד שאלות בנושא הזה? אם יש? לגבי התקצוב של שנה הבאה, יצאה דרישה כבר, והדרישה הזאת כבר יצאה ממרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות לשר הפנים, שדורשת משר הפנים להמשיך את התקצוב בשנה הבאה באותה רמה שהיה השנה, בגלל שאנחנו בסוף שנה ואי אפשר לעשות שינויים כמו שאמרתי קודם. אז במקביל גם נעשה את עבודה מול משרד הפנים שהוא המתקצב המרכזי, לא להכניס את השינויים בטווח זמן הקרוב ולדבר איך ממשיכים הלאה.
מה חושבות את המועצות שיעבדו בדירוג?
האמת ש... בדרך כלל שמשרד הפנים עושה את זה, זה לא פעם ראשונה שזה קורה, זה קורה פעם בכמה שנים. אז בדרך כלל שהוא עושה את זה, אז כל מי שירד בדירוג ולכאורה הנוסחות נותנות לו יותר תקציב, אז הוא מקבל את זה, ומי שעלה בדירוג נותנים גרף ירידה שהוא לא במכה אחת אלא מדורג. זה מה שמשרד הפנים עשה בפעמים הקודמות שאני מכיר, אני מניח שהוא יעשה משהו דומה בפעם הזאת גם כן.
חוץ מזה
עניים
אין להם כסף
למשפטים. זה נושא המדד. נושא שני מאוד משמעותי במועצה בימים האלה זה מה שקורה בבית ספר יסודי סלמה. פעם קודמת, במליאה הקודמת, דיווחתי קצת על זה. הנושא ממשיך. אני לא אכנס יותר מדי לפרטים, זה בחקירת משטרה מצד אחד ובהרבה שיחות עם משרד החינוך מצד שני. והייתי מגדיר את המצב בתור שקט מתוח. בכפר עצמו בית הספר עובד, המנהל כרגע לא נמצא בבית הספר ולכאורה יש שקט. כרגע המצב שקט, אבל זה רק שקט על פני השטח. מתחת לפני השטח מאוד מאוד מתוח, מאוד לא שקט, והרבה מסתכלים על ומנסים להעריך מה יהיה בסצנריואים כאלה ואחרים. אנחנו בקשר עם משרד החינוך, בקשר יומיומי עם המשרד, אנחנו גם בקשר יומיומי עם היישוב ובית הספר, והמצב מסובך, באמת מסובך. אני לא יכול להיכנס יותר מדי לפרטים, אבל הוא מסובך ולא פשוט. לא פשוט כי כל צעד שלא יהיה, כל מה שלא יעשה יכול להתפרש להרבה כיוונים בכל אפשרות ולהשליך על הרבה אנשים. וכמו שאמרתי, אם אני חוזר על זה, מאוד מאוד לא פשוט. זה גם לוקח הרבה מאוד זמן שלנו, של נועה ושלי בעיקר, של צדוק מבחינת הביטחון והמשטרה, וכמובן הנדסה וכל מי שקשור לשיקום של המערך אחרי השריפה שהייתה, הצתה שהייתה. סליחה? מה השאלה?
שאלת כמה כיתות נשרפו.
לא, מה שנשרף זה אגף המנהלה, כיתות לא נשרפו. ואגף המנהלה בודד מבית הספר עם קירות גבס, כך שבית הספר ממשיך לעבוד. אגף המנהלה סגור, והם עברו, המנהלה עברה לעבוד מהספרייה או משהו כזה, אבל בית הספר מתפקד מהבחינה הזאת. אני לא יכול להגיד שהוא מתפקד הכי טוב שיש, כן? ברור שכל האירועים משפיעים על מה שקורה, יש הרבה מתחים, הרבה משיכות לכל מיני כיוונים. אז שתדעו, זה אחד הדברים שאנחנו עוסקים בהם מאוד מאוד הרבה. משרד הפנים מינה ועדה לבחינת תקציב האיזון, ועדה שעובדת כרגע. שר הפנים ביקש לבחון מחדש את כל נוסחת הקצאת האיזון, מה שנקרא נוסחת גדיש. הוועדה קיימת, עובדת ושומעת את כל מי שהזמינה להופיע בפניה. אני הופעתי שם ובשם המועצות האזוריות דרשנו כל מיני דרישות לתיקונים במודל בצורה שיאפשרו חלוקת העוגה באופן יותר טוב, להערכתנו לפחות. אנחנו יודעים שהמרכז לשלטון מקומי הציג עמדה דומה, די תאמנו את העמדות בינינו. מצד שני גם יש רשויות אחרות שבאות ומציגות או אנשים אחרים. הוועדה עובדת כרגע ואני מעריך שנראה המלצות שלה באיזשהו זמן סביר קדימה, ואז נראה מה לעשות, האם ההמלצות מקובלות, לא מקובלות, תואמות, לא תואמות, מתי הם ייכנסו לתוקף, אם בכלל. אבל זה נושא, ואני מעלה את זה כי מבחינתנו לפחות תקציב האיזון שלנו הוא די גדול ואנחנו יכולים להיות מושפעים בצורה כזאת או אחרת, ואני גם לא יודע, זה יכול להיות לשני הכיוונים מתוצאות עבודת הוועדה הזאת. ועדה נוספת שעובדת במשרד הפנים זה ועדה שמפתחת מדד שנקרא מדד יכולות רשויות. אם קודם דיברתי על המדד הסוציו-אקונומי שהוא מודד את התושב ואת התושב בלבד ולא מודד שום דבר בעולם הרשות, אז מדד יכולות רשויות אמור למדוד את הפוטנציאל את פוטנציאל ההכנסות של הרשויות השונות במדינה ולדרג אותן בהתאם. יש צוות שעובד על זה, אני חבר בו, והמטרה היא שבמהלך השנה הבאה, ב-2017, ועדת ההיגוי הזאת תצא עם מדד חדש שידרג את הרשויות לפי פוטנציאל היכולות שלהם, ההכנסות בעיקר. ולאחר שיהיה מדד כזה, הדרישה שכבר למעשה הצבנו אותה אומרת שאנחנו נבקש ממשרדי הממשלה, וכבר ביקשנו, שנוסחאות התקצוב לרשויות יתחשבו במדד שיהיה ופחות במדד הסוציו-אקונומי. כי כשמטילים על רשות השתתפות בסלילת כבישים או בהסעה באוטובוסים או בחינוך או כל הנוסחאות מאצ'ינג השונות שיש שתלויות היום בסוציו-אקונומי, הן לא אומרות שום דבר אם הרשות בכלל מסוגלת לעשות את זה. כי יש רשויות שהתושבים שלהם במעמד סוציו-אקונומי מאוד גבוה ולרשות אין כמעט הכנסות. אחת הדוגמאות הבולטות זה כפר ורדים, שנמצאת באשכול 9 מבחינת סוציו-אקונומי, אבל מבחינת הכנסות רשות אין להם כמעט שום דבר מעבר לארנונה ממגורים. וארנונה ממגורים, כמו שהרבה או בטח ועדת הכספים יודעת, לא מספיקה כמעט לשום דבר ברמת השירותים שיש. ולכן היא מועצה מאוד ענייה, למרות שהתושבים לכאורה במעמד סוציו-אקונומי מאוד גבוה. וגם ההפך יכול להיות. יש רשויות שהתושבים במעמד יחסית בינוני נמוך, ולרשות יש הכנסות בשפע. ויש לא מעט כאלה, ויש, זאת אומרת, הכל אפשרי. בכל אופן, המדד הזה כרגע בפיתוח. עוד כמה נושאים קטנים יותר, או יותר שני נושאים. התחלנו בתוכנית שנקראת שומרי הסף, תוכנית לאיתור ומניעה של התאבדויות. בשנים האחרונות היו פה מספר מקרים שזה מעל לסטטיסטיקה הארצית, וחלקם במגזר הבדואי, חלקם במגזר היהודי. כשמודדים את זה, זה יותר ממה שקורה ביתר הארץ. לכן אנחנו נכנסנו עם כל האגפים, המחלקות והיחידות של המועצה לתוכנית שבה אנשי הסגל לומדים מה זה, איך לנסות לזהות, איך לאתר, איך לייצר את האווירה שמידע יגיע אלינו ואינותיו כמובן למקום המתאים לטיפול והתערבות. זה נעשה בבתי הספר, באגף החינוך, במרכז הקהילתי, בנוער, עוד מקום, שכחתי. אל תגיד עם כל רגע.
התוכנית הבאה, שלב הבא, זה בעצם היה לכל צוות המרכז הקהילתי. הפעם הבאה זה יהיה בעצם לנוער שבעצם נמצא ביישובים, אחרי הנוער. זה יהיה השלב הבא שלו. זה תוכנית שעוזרת לאתר לתת כלים לאיתור נער או נערה שמגלים סימנים שיש להם רצון. זה לא בא לטפל, זה לא בא לטפל, זה בא לתת יכולות וכלים לעשות את האיתור הזה ולעשות את זה ברגעים בנקודות הפיק שזה קורה, ממש בצמתים הכי משמעותיים. זה מה שאנחנו עושים ומנסים לעבור על זה.
זה בעיקר בנוער?
בנוער, כן. זה של משרד הרווח. משרד הרווח.
אנחנו בעברים נשתף בפיתוח מודל כזה בשירות בתי הסוהר. אחרי שהאומן דודו
טבל
שבאנו לעניין את פרופסור צבי איזיקוביץ', מה שכמעט כולם פה נמדו אצלו, בייחוד עובדים סוציאליים, ולקח צ'ק. אחרי שקיבל את צ'ק הוא אמר, שאף אחד לא
אף אחד לא בא לתת כאן אחריות לאף אחד, אבל זה לתת איזשהו אינדיקטורי, ואם אפשר יהיה לנסות למנוע ברגעים מסוימים, עשינו מלאטנו, גם אם נמשלנו שבשכה עשור.
טוב, אנחנו מנסים...
למורים בבית ספר, יש השתמות בנושא הזה?
אמרתי שכן, כן, כן, כן. זה כולל את כל מורי בתי הספר, סגלי ההוראה, אגף החינוך, המרכז הקהילתי, כל מי שבא ועובד עם הנוער, כולם. מה? אני לא יודע עד הסוף. סליחה? אם אתה רוצה יותר, אז תפנה לך ירון.
השלב
שאני
רואה, אם זה יצא מכתבים, זה כל זה ממש עושים את זה בצורה מאוד
מבורגת. ירון, ירון, אם אתה רואה, דבר עם חיה ישירות, לא...
זה היה התנגדויות של נוער, לא התנגדויות של
נוער. כן, נוער.
כן. אז זו תוכנית שעובדת כרגע מדריכה וגם מקצה, אנחנו מקבלים את המשאבים ממשרד החינוך ומשרד הרווחה, יש ברמה הלאומית אנשים שעוסקים בזה והם פה ועוזרים לנו, ואני מקווה שזה באמת יעזור ונקבל איתורים שנוכל לטפל בהם. הנושא האחרון, מבחינת הדיווחים בנושא טורבינות רוח, היו מספר דיונים בתקופה האחרונה. קודם כל התחילה לעבוד יועצת סביבתית שלקחנו, אליזה מיד, והיא עובדת בתיאום עם החבר'ה מהיישובים בצפון וגלעד שמרכז את זה, והמטרה שהיא תוציא חוות דעת שאנחנו נגיש אותה לכל מי שצריך. היה דיון בוועדה המחוזית, מעין שולחן עגול, שבו ביקשו, היושב ראש הוועדה המחוזית ביקש ללמוד את הנושא, הוא הסכים שאנחנו נשתתף, ולאוניד וגלעד היו והשתתפו, וגם ירון ואמיר היו שם כשומעים. בדיון הזה הצגנו את העמדה, את אותה עמדה שאנחנו חזרנו והדגשנו פה, שאנחנו לא נגד טורבינות רוח, אבל אנחנו כן דורשים שיהיה מרחק מינימום, ואנחנו מציינים 2 קילומטר מטורבינה למקום יישוב, כך שלא תהיה השפעה של טורבינה בכל מיני ממדים על מי שגר ביישוב. סליחה? בית קיצוני כמובן, מה? על כל הרחבה אפילו, לפי תוכנית היישוב, לא בפועל.
כמה כחול הכחול?
לא קו כחול, תוכנית בתוקף. לפי טאבה בתוקף. בכל אופן זאת הדרישה שלנו ואנחנו חוזרים וחוזרים עליה. היום היה דיון בוועדה המחוזית באחת התוכניות שהוגשה למקבץ של 26 טורבינות ממש בין חרשים להר חלוץ, במרחק 200 מטר בערך מחרשים ומהר חלוץ. הדיון בוועדה המחוזית היה האם הוועדה מחליטה שהתוכנית הזאת צריכה להכין תסקיר השפעה על הסביבה. זה לא היה דיון בתוכנית, אלא רק בשאלה האם צריך לדרוש ממנה תסקיר השפעה על הסביבה. ובכל מקרה אנחנו הגענו לשם, היינו בהרכב די גדול, ואנחנו הצגנו את ההסתייגויות שלנו. החבר'ה הירוקים מרט"ג ומחברה להגנת הטבע מאוד תמכו בעמדה, הם אפילו הציגו עמדה הרבה יותר קיצונית גם ממה שאנחנו הצגנו, מהטעמים שאנחנו הצגנו, וגם מטעמים נוספים שהם מוסיפים. הוועדה סיכמה, והחלטה שתצא משם היא שהיזם כמובן, אם ירצה להמשיך, יצטרך להגיש תוכנית של תסקיר סביבתי, אבל מעבר לזה היא גם הולכת לכתוב בהחלטה את כל הנימוקים למה הוועדה לא כל כך סבורה, למה הם לא כל כך חושבים שצריך להיות שם חוות טורבינות. זה החלטה טובה לנו, וקודם כל היא משאירה את ההחלטה אצל היזם אם הוא רוצה להמשיך, כי זה לא הייתה החלטה לדיון, אבל אם הוא רוצה להמשיך הוא יצטרך לעבור על כל השאלות והנושאים שהוועדה מציבה לו כיום, הוא לא יוכל להגיד אחר כך לא ידעתי. ואנחנו נמשיך בכל דיון של ועדה שיהיה רלוונטי לטורבינות בסביבה שלנו להגיע ולהציג את העמדה. ברגע שיהיה לנו את החוות דעת שכרגע כותבים, אנחנו נפיץ אותם וגם נלך למקומות שצריך להציג אותם. אנחנו צריכים להמשיך עכשיו ונעבוד ביחד עם החבר'ה מהיישובים הצפוניים לראות האם אנחנו נכנסים למאבק ציבורי, כמה אנחנו מפרסמים את זה, ונמשיך בעבודה. פשוט נמשיך באותה עבודה שהתחלנו, מתוך מטרה, כמו שאמרתי, שטורבינות יהיו במרחק גדול של, אנחנו הגדרנו 2 קילומטר ממקום יישוב. אני יכול להגיד שאחד הדברים שעלו שם בוועדה, יש טורבינות שהוקמו בגלבוע במרחק של 1.3 קילומטר מיישוב שנקרא מרב, והיה שם מישהו שאמר שההורים שלו גרים שם, ושהוא בא אליהם הביתה הוא שומע את הטורבינות במרחק של 1.3 קילומטר. וזה נאמר בוועדה, לא...
גם מהנדס מועצה אזורית עמק המעיינות אמר ביום חמישי בשולחן העגול שהוא בעצמו עלה לגדול.
כן, זאת אומרת...
גם היזמים אמרו ששומעים, גם היזם במעלה גלבוע, במעלה גלבוע לא שומעים דרך אגב, זה משהו... מעלה גלבוע
זה
טווח יותר קצר, אבל שומעים. בצד השני 1,100 מטר שומעים את זה, ממש.
אוקיי, אנחנו כמובן לא רוצים לקחת סיכון ושלא יעשו ניסויים עלינו. אחד הדברים שהצענו היום בוועדה זה אמרנו להם, טורבינות רוח זה בסדר, תמצאו מקום שלא קרוב למקומות אישור, ושם קודם כל להקים שם, ואחר כך אחרי שנלמד ונשמע נוכל להתקדם. אני לא חושב שזה מקום נכון לעשות ניסויים על אנשים. ועוד נאמר היום, אז כן, עכשיו בגלבוע הם חושבים להעתיק קצת את הטורבינות, להנמיך אותה מפה ומשם, מה שנראה הזוי לחלוטין, ואני לא יודע אפילו אם זה נכון. אבל זה שביישוב במרב שומעים את הטורבינות וזה עושה להם, איך הוא עשה את זה היום, ירון? וויז' וויז', הוא נתן תיאור מה שומעים. לא, אז תעשה עכשיו את הרעש לכולם. וזה מטריד, וזה כל הזמן. זה לא שזה עובר ונגמר, זה ביום ובלילה, וזה כל הזמן.
אני יכול להוסיף משהו, עשו עכשיו, היה בשולחן העגול, הנציג, לאוניד קם ואמר, כולם תראו את סיפורים והתליפים. ולאוניד קם ואמר, הוא דיבר במסגר ביד לזכות דיבור האחרונים, הוא קם ואמר, אני לא מבין, נמלים, סיפורים, תליפים, אני יש לי בני אדם. אף אחד לא דיבר באמת על בני אדם ובריאות. ומה שהרגשנו זה שהיושב ראש של הוועדה המחוזית באמת דואג למה הוא משאיר, ואז הוא פנה לנציג משרד הבריאות ואמר, מה אתם אומרים? אז הם אמרו, נראה לנו ש-500 מטר יש השפעה על בריאות הציבור. אז שאלו אותו, אז כמה? אנחנו לא יודעים. אז הוא נזף לו שגם על התכנון וגם...
היה מעמד מביש? מעמד מביש.
אנחנו... אני חושב שאולי אפילו מאות שעות השקענו בשבועיים האחרונים בסקר מאמרים והכנו תקציר שאנחנו ניתן למשרד הבריאות. פשוט המאמר הזה אומר ככה ו...
יפה, אבל התוצאה טובה.
העולם? אני אגיד לך, התשובה בחוק זה מתחיל בין 500 מטר. מכפלות של טורבין עוד 500 מטר ומגיע לשתי קילומטר ויותר, אבל העולם לומד. זאת אומרת, רואים שהטווחי תכנון, גם אם החוק מרשה, אז האישורים הולכים וגדלים. זאת אומרת, לא מאשרים את מה שאישרו בה. האוסטרלים עשו ב-2014-2015 עשו פרלמנטרי, ועדת חקירה ממש, והם הגיעו למה שנחשב היום הדבר הכי, הדוח הכי מדעי בעולם, והמסקנה שלהם ש-1,500 מטר יש השפעה על בריאות הציבור. ולא יודעים להסביר רפואית למה, וזה לא מעניין אותם, ו-2 קילומטר זה הטווח שהם מאשרים.
אפשר
טוב, חבר'ה, בואו, מי שרוצה יותר להתעניין, אז אנחנו עוסקים בזה כל הזמן. אנחנו פה, החבר'ה שהצוות שם עובד, אני מקווה שמעריכים שאנחנו עובדים ביחד, והמטרה שלנו משותפת, ואנחנו נעשה את הכל כדי שלא יהיו טורבינות שם בטווח שיזיק לתושבים. זה הכל. אוקיי, נושא אחרון, יובל, איפה אתה? יובל ביקש, הודיע לי בכל אופן שהוא מסיים את כהונתו במליאה. אז בוא, כמה מילים יובל?
כן,
האמת
שהיה לא מקום בבת, כן, השבוע הולדתי לרון שאני עוזב את המליאה, בעיקר מסיבות חספות אישיות של אומץ והבנה שאני לא מצליח לתת לעצמי מה שאני חושב שראוי שאני נותן פה. גם רציתי להיזכר מתי בדיוק הגעתי לפה, והופתעתי לגלות שזה בדיוק שנתיים. בזמן עבר מהר. לא בטוח שתמיד נהניתי, אבל תמיד היה מעניין. יש פרשפות של אנשים שבאמת אין ספק שנותנים לעצמם באמת מחויבות מאוד מאוד גבוהה, אני חושב שזה ממש ראוי להערכה, כל בן אדם שיושב כאן מרצונו הטוב, ובאמת בשביל לגרום, אני מניח, למה שהוא חושב, למטרות הממש טובות שהוא חושב, לא תמיד כולנו חושבים שהמטרות הטובות הן המטרות, אבל זה כבר לב שלנו. באמת שיהיה לכולכם בהמשך הצלחה גדולה, בסוף האינטרסים של כולנו פה הם סתם אינטרסים. כמה
שאפשר
לנסות, זהו, באמת לנסות להעביר את האינטרסים האלה, אני תמיד חושב בצורה הכי נעימה שיש ועניינית שיש, בלי להיכנס לעימותים שלא חייבים להיכנס אליהם, אני צריך עימותים, זהו, באמת שיהיה המון בהצלחה לכולכם. מי שיחליף אותי זה אופיר פנסטר, שחלקם אולי מכירים, היה עכשיו בשנים האחרונות יושב ראש הוועד שלנו, עכשיו הוועד אצלנו מתחלף, ואחד הדברים זה שאמרתי, אני לא אצא מפה לפני שאני יודע שנכנס מישהו ראוי, אז אני חושב שאופיר הוא מאוד מאוד ראוי. זהו, באמת תודה על
ה... טוב, אני חושב שתודה לי ובעל על על התרומה.
יכול להיות גם הזדמנות שיובל עזר, זה תפנה מקום בוועדה לענייני ביקורת.
יש לכם כבר שלושה, אבל עשינו ספר אחד. מה? שרתם שלושה. זה יותר טוב מהשניים שהיו קודם. טוב, אנחנו מתקדמים. אישור פרוטוקול מליאת המועצה הקודמת. קיבלתי שתי הערות. הערה אחת הייתה על טעות טכנית של מילה פה ושם שתוקנה. הערה שנייה אמרה שמה שאני דיווחתי היה שגוי מבחינת מה שהנהלה החליטה. אז חזרתי וקראתי את מה שאני דיווחתי, ולא כתוב שם שאני דיווחתי מה שהנהלה החליטה. אני דיווחתי מה שדיווחתי, בין אם זה נכון או לא נכון, זה מה שאני אמרתי. לכן פרוטוקול לא יכול להשתנות, כי הוא משקף את מה שנאמר בדיון ולא את מה שאולי נאמר, או אם הייתה הערה כזאת אחרת. לכן וגם מה שכתוב שם לא משנה מהותית שום דבר. החלטת ההנהלה קיימת, היא כתובה והיא כמובן תבוצע. ומבחינת פרוטוקול, מאחר שאני אמרתי את זה, אז כתוב כמו שאני אמרתי.
מה?
החלטת ההנהלה, יש לך את זה פה גיל? אז אני אגיד בגדול, מה? בגדול זה אומר שהמדיניות תוצג לצוות משותף של הנהלת המועצה, ועדת הכספים וחברי הדירקטוריון של החקל.
ויהיה
דיון ציבורי. דיון ציבורי אני כבר אמרתי, כי אני רק לא אמרתי מה הרכב. אצלי בדיווח שאני אמרתי יהיה כתוב במוסדות המתאימים. הנהלה פרטה, מה זה המוסד המתאים? וזה כתוב בהחלטת הנהלה, כך שאין שום צורך לחזור על זה ולשנות את זה. אנחנו נקבע אותו. הנושא הבא, הדוחות הכספיים של החקל. מישהו רוצה להגיד משהו?
לא.
טוב.
ברמה הטכנית.
משהו לא מסתדר לי רק עוד דבר אחד. אני רוצה להתכנס פה לנושא של החקל. אני חושב שגוף שאנחנו נחזק אותו ובעצם נתרוך. והאמירה הזאת היא כרגע שאנחנו מדברים עליה, על נושא של הבחינה של המדיניות, של מה שהדיבר הרבה החליט, שמשפיע בעצם על הרחבות עתידיות, זה בעצם בהפוך על הפוך כנגד החקל. אם אנחנו כאן לא שמים איזושהי אמירה, ברוח הדברים שאתה עכשיו אמרת, בסדר? אבל שמים את זה במסגרת של לוח זמנים לבחינה, ולהציג את זה ברמת מליאה להחלטה, המפסיד הגדול זה החקל. החקל מפסיד, אנחנו כולנו מפסיד.
בסדר
היום כל מה שקורה, שיישובים או שמתנתקים מהחקל או שלא מתקשרים עם החקל, זה...
בוא, לא נפתח את זה כרגע, יש אחר כך דיון אחר. אמר לך, זאת ההחלטה, היא תבוצע. אין שום ספק שההחלטה תבוצע. כרגע אני לא יכול לתת לך את זה. צריך לעבוד ולתת את הלוח זמנים. החלטה תבוצע.
אפשר להחליט?
סליחה?
למליאה הבאה אפשר להחליט? בוא נראה את זה מסגרת לעבודה.
שתדל להביא עד המליאה. לא, המליאה הבאה היא מאוד קרובה את זה לתקציב. לא, לא, שבועיים אנחנו לא יכולים. צריך לעבוד על זה. אנחנו נביא את זה בקרוב. בסדר? לא נמשך את זה. אני מסכים איתך ואנחנו נביא את זה בקרוב. הצגת הדוחות הכספיים, זה עובד?
כן. לא רואים
את זה.
המנועד
הולך, צריך
לתת
לזה
זמן.
לא,
הוא היה
דלות.
עכשיו.
עכשיו.
כן,
נגד. עכשיו. עכשיו צריך להצביע מישהו. מה? לא,
לא
הייתה
הצבעה,
אפשר
להצביע עכשיו. כן, המנוע עכשיו לא לוקח. תן לי, רואה עכשיו, לא, עשית מה, עשית מיוט? זהו, עכשיו היא תולך, זהו.
הנה, הנה, זה רואי,
טוב, אז ערב שלום לכולם. אני אציג את עצמי, אמיר איתן ממשרד בידיו זיגב, תורי החשבון של החברה הכלכלית במשגב. אנחנו נציג בפשרה את הדוחות הכספיים. אמיר איתן.
אפשר
לראות, יש לו מיקרופון? כאן זה אורח כמוכם.
אני אנסה להגביר את הכל, בסדר?
אני לא יודע, אני לא מכיר את המערכת. זה קצת חזק.
אז כמו שאמרתי, אמיר איתן, משרד בידיו זיבב, רואה חשבון של החברה הכלכלית במשגב. נציג בקצרה את הדוחות הכספיים של החקל ל-31 בדצמבר 2015. שומעים יותר טוב?
לא, לא.
שים על הראש, לא יעזור.
עכשיו? באמת? אז...
מדונה.
אז נתחיל עם המאזן. אנחנו בצד הנכסים של החקל.
שנתיים ולא שנה.
למה המספרים המקבילים?
הם בשנתיים ולא שנה
אחרות. 31 דצמבר 2015, יש שם טעות סופרת, 31 דצמבר 2014. בסדר? אנחנו רואים שיש גידול במזומנים של 2.5 מיליון שקל השנה, לעומת שנה רגילה שחוקה. מבחינת הכוחות, כמעט ולא היה שינוי. מידה קלה של 5 מיליון שקל. יצרות החייבים שמרכיבים בעיקר יצרות שורים עם המועצה, כמעט לא שינוי, גם שינוי של 200,000 שקל. כך שסך הכל הרכוש השוטף ב-31 בדצמבר 2015 עלה במקצת ב-2 מיליון שקל. מבחינת הרכוש הקבוע, ותכף אנחנו נראה את הפירוט של הרכוש הקבוע, יש שינוי כאן של 300,000 שקל. אם אנחנו נסתכל על השקף הבא, איך אני אעבור אליו? אנחנו בעצם רואים את ההרכב של הרכוש הקבוע. בעצם השינוי העיקרי נובע מרכישות שבוצעו בשנת 2015, בעיקר בהשקעות במבנה שאנחנו נמצאים בו היום, כמיליון שקל, 1.1 מיליון שקל. ועוד קצת השקעות בציוד, מביא אותנו בסופו של יום להשקעת הפחת בשינוי של 300,000 שקל. אז אם נסכם את סך מצבת הנכסים ב-31.2015 לעומת שנה מתחילה השתקעת, אנחנו רואים גידול של 2.5 מיליון שקל שנובע בעיקר מיתרות המזומנים. נעבור לצד ההתחייבויות, את התמונה המקבילה לנכסים. בעצם אם דיברנו על יתרות מזומנים של 2.5 מיליון שקל גידול בצד הנכסים, אז אנחנו רואים שבצד ההתחייבויות יש לנו גידול בהלוואות לזמן קצר, 6.5 מיליון שקל לעומת כמעט מיליון שקל, 800,000 שקל, שנה מסבירה השתקה, שבעצם כל השינוי נובע מהלוואות לזמן קצר של כ-5.6 מיליון שקל.
מתי זה נלקח?
כן, נלקח בשנת 2015, שרובם נפלו כבר במהלך 2016. הלוואות שהם נלקחו לזמן קצר, זמן קצר הכוונה ב-12 חודשים מיום תאריך המאזן, שגובה הלוואות כ-5.6 מיליון שקל.
יותר חזק, איריס. איריס, יותר חזק, שכולם ישמעו.
זאת אומרת שההלוואות הללו, ההלוואות שנלקחו, צורך קידום מימון של פרויקט הררית והאקסטדיון, שחוצר צורך, קידום מימון הזה בגלל שמשרד השיכון מעביר סובסידיה לחברה הכלכלית, אבל הוא מעביר את זה ברוחות זמנים שלו. כאשר העבודות אמורות, אחרי שהעבודות לא מבוצעות, ולכן נוצר צורך בקידום הזה.
אפשר לראות גם את השיפטים, את המעבר בין ההתחייבויות להתחייבויות לתאגיד בנקאי זמן קצר. יש לנו מצד שני קיטון בהתחייבויות לספקים ונותני שירותים כ-4.5 מיליון שקל. אפשר לראות את זה גם ב-14.2 ו-9.9. מבחינת יתרות הזכאים, יתרות הזכאים קטנה, יש ירידה של כ-2 מיליון שקל, נובע בעיקר מהפרשה שנעשה בשנה שעברה בסט פרויקט סוריש, כ-2 מיליון שקל. סך הכל שאר היתרות לא השתנו, ההרכב שלהם לא השתנה. רוב ההרכב של ה-1.5 מיליון שקל נובע מהתחייבות לעובדים בשכר של 2 מיליון שקל. אז זה מסכם לנו את ההתחייבות השוטפות, זאת אומרת ההתחייבות שהחברה אמורה לפרוע בפרק הזמן של 12 חודשים, כמו שאמרתי. אם אנחנו עוברים להתחייבות לזמן ארוך, אנחנו רואים גידול של 3.5 מיליון שקל בהלוואות לזמן ארוך. שוב, בהמשך למה שאיריס פה ציינה, לצורך מימון פרויקטים, ההרחקה נתנה הלוואות, כמובן תוך מתן הערבות של המערכה.
זמן ארוך
זה הלוואות שהן בעינו ל-12 חודשים, הלוואות לשנתיים, שלוש, ארבע, שיש להם לוח סילוקים של פירעון מסודר. הלוואות קצת קשור זה כספים שניתנו, או הלוואות שניתנו מהמועצה. יש לנו שטר הון ישר שניתן כנ"ל מהמועצה ללא שינוי בשנה קודמת. וההתחייבויות בשם סי יחסי עובד מעביד זה בעצם נותן ביטוי להתחייבויות שיש לחברה כלפי העובדים של החק"ל
היום שהם יפרשו ונצטרך לשלם להם את יתרות הפיצויים שלהם, אין שינוי מהותי, וכנ"ל גם במרכיב ההון וחלון ההון של החלקה אין שינוי מהותי. זאת אומרת, גם פה אם אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שיש בעצם מידתיות בין ההלוואות לפירעונות לספקים לנותני שירותים. אם נתקדם הלאה...
אפשר להתקדם שאלות?
סליחה?
אפשר שאלה?
כן.
כשהצגת פה 6.5 מיליון כמעט לטווח קצר, זה המאצ'ינג מול משבש?
מה זה משבש?
משרד הפנים. זה מה שאמר? יש גיבוי, אמור להיות גיבוי של עזר של משרד השיכון לחסות את הדבר הזה במהלך של שנה שנתיים,
שזה כבר נעשה, זה כבר נעשה, חלק מזה כבר נעשה.
הבנתי, אבל הלוואות לזמן ארוך הן עומדות פה קרוב ל-11 מיליון,
קרוב
10.5 בלי החמות מעבידים היו זה.
לא, כן, כן, חלקם הם לצד קשור למועצה, נכון,
כן. גם הקשור הוא משלם.
מה זה?
הקשור הוא משלם.
כן, כן, עבור בזמן ארוך, כ-10 מיליון שקל, זה לא עבור, זה חגור בזמן ארוך, אבל כן, חלקם הם לצד משמעותי, חלקם לצד קשור במועצה, וחלקם לתאגידים אחרים.
מתוך ה-11 מיליון שרשום שם בשקל, 0.5 מיליון זה חבות מעבידים, אני שם את זה בכלל בצד, אני לא סוגר מחר בוקר את העסק, אבל 10.5 מיליון, החברה צריכה להראות איזשהו לוח סילוקין לאיזושהי תקופה מעל שנה ולא שנים. נכון?
נכון.
האם יש שם קידומי מימון ליישובים גם?
ראוי לציין שבאמת בתוך הסכום הזה, 2 מיליון זה שוב סכום של...
ההלוואה
שלי
נקפה
לגמימון
עם משרד
השיכון
בפרויקט ארי.
זה
יושב
ב-6.5, לא?
לא, זה יושב ב-6.5
מיליון.
2
מיליון
מתוך 9
לזה. באוגוסט 2017, זאת אומרת שברגע שהתקבלו הכספים עם משרד השיכון, עד אנחנו נוכל לקרוא את ההלוואה.
אוקיי.
זה 2.9, הדור לזמן ארוך רק מתאגידים בפרויקט. ובשלושה מתקבל, אנחנו רואים את הדוח רווח והפסד של החת"ל, רואים ירידה של 22.2% בהכנסות, שוב, זו חברה שמבצעת פרויקטים, אז זה משהו שהוא מאפיין חברות מהסוג הזה, שבהתאם לפרויקטים שהיא מנהלת, ההכנסות עולות ויורדות, ואנחנו רואים שגם בתמונת ראי, גם ההוצאות התפעול שלהן יורדות בהקמה, אנחנו רואים שהירידה באותו תפעול של ההפקה בשנה לעומת השנה הקודמת היא אולי יותר מ-36.3%, כך שהרווח התפעולי מסתכם בהפקה בשנה ב-2.7 לעומת 597 אלף שקל שנה במדינה אשתקעת. נכנס תוצאות הנהלה מכלליות שזה בעצם אין לנו שינוי משמעותי, 2.7%, כך שבסופו של יום אנחנו מגיעים בסט של 414 בשעה כלומר 637. הוצאות המימון שלנו זה לא שינוי משמעותי, מגיעה של עלייה של 1.3%.
כזו שם כמינוס?
כן, בגלל שזה פלוס מינוס. זה הכנסות מימון, זה לא שם.
השימוש באחוזים לא בוגע.
נכון.
יש לך 40 מיליון לעומת ה-51 מיליון זה 22%, אני מבין. יש לך 37 מיליון לעומת 51 מיליון זה 36%. איך ההבדל הזה של אחוזים מול פחות או יותר אותם מספרים? ואז השאלה הבאה תהיה גם כשמגבי הרצועות הגימון, איך זה שהבדל של 30 אלף?
דוח שם 500,000
זה רק
1.3%.
אז
אולי
יש טעות בשימוש?
לא, יש משהו טעות
בכיוונים.
יש לנו
השנה.
זה לא
טעות סופר?
כן, כן. יש לנו...
אפשר להסביר את הסופר?
זה טעות בכיוונים. ההוצאות מימון, המימון זה הוצאות. פשוט בשלט שעות, 31 דצמבר 2015 זה רווח של 414, והוצאות, והוצאות הדיון 469, מה שמביא אותנו
להפסד.
הסימנים פשוט התהפכו. ובשנה קודמת היה לנו 1,637 הפסד טיפולים, והיה לנו הוצאות מיליון של 416, בסופו של יום הגענו ל-2 מיליון שקל הפסד.
יש שם את
הפשוט ה-22
זה 28.5%
לא, פשוט ה-414 זה רווח, זה לא יפסד.
לא פשוט, ה-22%
זה לא נכון.
שמה? ה-22% בשורה הראשונה זה 28.5%, ה-36.3% זה נכון. פשוט מאוד,
22. לא, אבל מה שיותר חשוב שתבינו שבשנת 2015 הרווח לכולות זה רווח, זה 414 רווח, והוצאות מימון של 469. הוצאות המימון השנה, לעומת שנה קודמת, לא היה שינוי משמעותי. אגב, ההפסד משנה קודמת, שוב, זה אותה הפרשה בפרויקט צינית של 2 מיליון שקל. כך שרואים שבסך הכל, למעט ההפרשה בפועל צינית, לא היה שינוי משמעותי מבחינת השורה התחתונה בדוח רווח והפסד.
בסופו של דבר, בשנתיים שהוא מצטפר,
יש לך חור של 13 מיליון שקל בערך לתאגידים בנקאיים. מצד שני, שנה שעברה היה לך 14 מיליון שקל
לתאגידים בנקאיים.
6.5 בעוד השבע.
אבל
עוד מצד קשור, לא השתנה שלו.
אבל היא גם הלוואה.
כן, אבל לא, דיברתם על הלוואות שיש לתאגיד בנקאי של 11 מיליון שקל, יש יותר, 13 מיליון שקל, אבל מצד שני, הספקים ביתרות ונותני השירותים שלנו, אותם קבלנים שמבצעים את הפרויקטים, יש לנו ירידה של 4.2 מיליון שקל. זאת אומרת, ההלוואות האלה גינו את הפרויקטים הפרויקטים ולהוריד את ההתנהגות לבין הספקים. אגב, אם שאלתם, אז יש גם יש את השקף הזה שבאמת אפשר לראות מבחינת ההון החוזר, שבעצם משקף את הנכסים השוטפים פחות ההתחייבויות השוטפות, יש לנו מצב שהוא לכאורה טוב יותר. יתרות המזומנים שלנו עלו ב-2.5 מיליון שקל.
זה בגלל שקטן הפעילות.
לא. היתרות הנכסים השוטפים שלנו גדלו לעומת ההתחייבויות השוטפות שלנו. אנחנו לקחנו לממן את הפרויקטים על הלוואות לזמן ארוך, ולמעשה ההרחקה היטיבה את המצב, את היחסים הפיננסיים שלהם. בעבר היא הייתה חייבת יותר לספקים, שהייתה אמורה לפרוע אותם בזמן הקצר. בעצם נתנה הלוואות לזמן ארוך, כמו שראינו חלק ניכר מההתחייבויות השוטפות לספקים. ובעצם הטיבה את ההון החוזר, את המצב של ההון החוזר. אנחנו רואים שגם היחס השוטף, שהוא גם ביחס שהוא מבטא את המצב של החברה, אנחנו רואים שככל שהיחס גדול מאחד וטוב יותר, אנחנו רואים שהיחס השוטף כנ"ל השתפר. והיחס ההון למאזן, בעצם זה ההון שלי לעומת סך הכל הנכסים שלי, יש ירידה ביחס הזה.
איך
זה
מתחיל את זה שיש ירידה ביחס
מול
היחס
הזה
שהפעילות
קדמה? בשנה שעברה, הפעילות, אני לא יודע, הפעילות לא ירדה. הפעילות שראיתי ירידה בהכנסות, חברות שהן מנהלות פרויקטים.
דבר מקצר לארוך.
לא, יש, עוד פעם, יש, צריך להבין בין מה שדיברנו, היחסים הפיננסיים, לבין היקפי הפעילות של ההחלטה. אני אומר, תחילת היקפי הפעילות, זה תלוי בפרויקטים שהיא מנהלת, וכל שהפרויקטים גדולים יותר, אז היקף ההכנסות והיקף הפעילות של הגדל. שנה, בשנת 2014, כנסו פעילות היה גדול יותר, נכון, לכן ההכנסות היו גדולות יותר, מצד שני גם ההוצאות היו גבוהות יותר. ובשנת 2015, כנסו פעילות קטן יותר. אנחנו רואים שבשורה התחתונה, מבחינת הרווח ההפסד, המצב היה כמעט זהה, למעט כמו שציינתי, בשנה קודמת היה הפרשה במקסימות של כ-2 מיליון שקל. זה לגבי הפעילות. לגבי המאזן, שנותן לנו תמונה ליום מסוים, בסוף השנה, רואים שבסך הכל, נכון שניתנו הלוואות, אבל מבחינת היחסים הפיננסיים, היחסים האלה מבטאים שיפור מבחינת היחסים הפיננסיים של החברה.
שקף שלא הראית אותו, אבל הוא נמצא בדוח המפורט, אתם עושים פירוט של רווח והפסד לפי יחידות.
כן.
אוקיי?
כן. אז אני יכול לסכור,
אתם רוצים שאני אסכור. לא, אני לא רוצה לסכור, אני רוצה רק לשאול שאלה.
כן.
המפתח פה זה איך אתם מטילים את הכלל הכלליות של 262, שלדעתי הוא מוטל בצורה, לא ברור לי מה השיטה, אבל אם הפעילות של המועדון התפרי למשל 6 מיליון ומטילים עליה רק 267 אלף שקל כלליות, בעוד שלמשל הפעילות של ההגינות זה רק 1.5, מטילים עליו אותו סכום, או הפעילות של כוח אדם של רק 192 ומטילים עליה 170, לדעתי יש פה שאלה איך אתם מטילים את ה-2 מיליון, ולדעתי זה לא פרופורציונלי. זה יוצר מצב שזה מעוות את התמונה של היחידות השונות. אם הייתה הטלה פרופורציונלית, בטח למחזור, וגם אני מעריך למורכבות, היה יוצא שהמועדון הכפרי נמצא בהפסד מאוד גדול.
אני
אסביר
אולי. השאלה לך, אבל אני אסביר כמה מילים בעצם על
שקל כמעט של הנהלה וכלליות שמאוד משמעותיות יחסית למחזור, בטח אם הוא קטן ב-39 מיליון זה הופך להיות כמעט 7% מהמחזור, ובסוף איך שאתה מטיל את זה מראה לך, אם אני רוצה להראות שהמועדון הכפרי לא מפסיד אז אני אטיל עליו מינימום והוא לא יפסיד. אז ולדעתי יש פה, אני מבין שאתם אומרים שאתם עושים את זה לפי איזשהו שיטה של חישוב והשקעת שעות לימודיות וכו', אני מציע לבדוק את זה, כי לי זה נראה על פניו לא סביר, זה מפולט, וזה מעוות את התמונה.
אולי אני לא אתמודד את התמונה, אני אגיד שוב,
הרכב העיקרי
של
הוצאות הנהלה וכלליות בהוצאות השכר, זה הנוכחי בקרישה, והצורך... זה השכר שלה, זה
השכר
של
מוני,
זה
השכר
שלה.
ולכן, המפתח, נכון, בוא נגיד את זה לתנו, אפשר אולי לחשוב דברים אחרים, אבל זה גם מפתח שניתון בדירקטוריון החברה, בעצם מחולק בהתאם לעלויות שמושקעות בכל מגזר ומגזר.
אני רואה את זה בפעם ראשונה, אני אומר שזה לא פרומוציוני.
מבחינה כלכלית זה אמור לשקף את המצב. אם אתה רוצה
לא אני בסוף, אם אפשר לראות את השקל, בסוף השאלה האמיתית זה איזה אחד מהתורים האלו מחזיר את ה-10 מיליון שקל חוב. או לפחות את ה-10 מיליון שקל בפחות משרד השיכון, שזה עוד חצי מ-10 מיליון שקל, לא משנה. איזה אחד מהתורים האלו מחזיר אותו?
למה השאלה? אתה צריך לדעת אסטרטגית, איזה פעילות צריך?
סליחה, אני אשאל את זה רגע אחרת, בסדר? כשאתה מעמיס תקורות כמו שאתה לשיטתך או לשיטתה או פר מחזור, זה לא משנה. לא משנה מסיבה אחת. בסוף אתה בוחן את החק"ל בפלגן נאמבר של כל המחלקות שלו, בסדר? זה אחד. עכשיו, השאלה שאתה אומר, רגע, איזה מחלקה לא רווחית. המחלקה הלא רווחית זה פה. המועדון הכפרי, שלא נתבלבל. אם אתה שואל את השאלה הזו, הנה אני אומר לך, המועדון הכפרי הוא לא רווחי, הוא לא רווחי, אומרת את זה ועדת כספים של המחלקה, לא מוזכר בדוחות, לא מוזכר בתוכנית העסקית, ותקן אותי אם אני טועה.
אז איך הוא יחזיר על דבר של 5 מיליון שקל?
ותקן אותי אם אני טועה. אני לא טועה.
רגע,
שנייה. בכמה לא רופאים? במאות אלפים. בסדר? עכשיו השאלה, כשאתה מסתכל על הפול הכללי, איך אתה מכסה את זה? אז חלק מהכיסוי, או בוא נאמר, הנתחים הקטנים של הכיסוי, ישאר הענפים הקיימים, משאבי אנוש, נוי, גינון וכל מיני דברים כאלה, שבקורות שהם נכסים, נתח קטן, הנתח הגדול שאמור לחסות ולאזן לאורך 10 שנים קדימה את החקה, זה כל, מה פתאום, כל נושא של פיתוח חישובים. לא סתם מה שאני אמרתי, הדיון הזה שאנחנו מדברים על תאריך מועד לעשות, הוא דיון מאוד מאוד חשוב, הוא באורחו שלנו ושל החקל כאחד. שנייה, תהיה איתי שנייה. אני אגיד עוד משהו שמתחבר לתוכנית עסקית של החקל, שזה משהו רגע מנותק. אני מכיר את התוכנית גם עסקית, אז זה להסתכל על כל הדברים, ואז אתה רואה את התמונה הכוללת. ולכן שאתה אומר, רגע, יש פה עכשיו גירעון, או בוא נאמר אחר, יש פה הלוואות, אתה מוכן לשים את פרק ההלוואות מול העיניים, שנראה את זה? ההלוואות הוא מפורט לך בעמוד 17, ביום מספר 11. יש שם הלוואות שאתה מנקה את משבש, שזה סדר גודל של 1.5 מיליון שקל. ואז אתה שואל אותי, 8.5 מיליון שקל, באיזה פריסה, לאור איזה אור זמן, כמה כל שנה צריכים להחזיר? יש לזה איזושהי תשובה? כי עשיתם פה איזושהי פריסה. לא, אני מסתכל במאזן. כשאני מסתכל על המאזן במועדי פירעון, שזה כנראה מגלם גם את הריביות, אז זה שיש לנו הלוואה של 8.5, לאור שנים ה8.5 הופך ל-11,000.
אז יש לך את המועדי פירעון לאחר כך מאזן, אתה רואה, בשנה הראשונה. שנה הבאה, בשנה...
שנייה.
בשנת 2016, 829, בשנת 2017, 3 מיליון. ולאחר מכן, בשנה השלישית, בגיל 50 מיליון...
אנחנו לא שומעים, אנחנו יודעים מה שאתה
מדבר. אני אומר, אני חוזר. בשנת 2016, 829 17, כ-3 מיליון שקל, ומהשנה השלישית, מיליון שקל כל שנה.
ה-8.5 מיליון האלה שנותרו ללא המצ'יק של משרד השיכון, שזה כסף שאנחנו מקווים מאוד שנקבל אותו. בזהירות אני אומר את זה. אבל נאמר שנקבל את זה, יש גיבוי ל-6.5 שרשום למעלה, ועוד 2 שמגולם בתוך הזמן הרוב. בעצם נותר 8.5 מיליון שקל, שצריך לראות איזושהי תוכנית עסקית. כשאני אומר לך שאני רואה את הדוח הזה, כל התוכנית העסקית הזו, אתה מכיר אותה? מכיר? אני מציע למי שפה דירקטור בחק"ל, שהתוכנית העסקית הזאת היא גם שרואה חשבון יראות. כי הנושא של החזרי הלוואות מצוין בתוכנית העסקית הכוללת, שהחזרי הלוואות הממוצע השנתי סדר גודל של 400 אלף שקל, שפה מדובר על שנה אחת 800, זה שנה הקרובה הנוכחית, שנת 2017 3 מיליון, שפה בתוכנית העסקית מפורט 355 אלף. חבר'ה, לא דומה לשום דבר. כי אם מציגים תוכנית עסקית, סליחה שאני אומר פה, הציגו לנו איזשהו מצב שנראה לי קצת מצג שווא, ולכן אני אומר, כדאי בו שבתוכנית העסקית תהיה מורד גם רואה חשבון שיודע לסכם מ-31 לדצמבר 2015, כי התוכנית העסקית מושפעת מ-2016 ואלה, ולהראות שבאמת עד 2025 החק"ל יודע לאזן את עצמו. עכשיו שיגיד רק איך. החק"ל יודע לאזן את עצמו בשני דברים. בתוכנית העסקית עשו איזשהו הערכה של כמה מינויים יגדלו, ככל שיגדלו, אני מאוד זהיר, במרכז המועדון הכפרי, ועל פי זה לקחו פרמטרים ועשו את המכפלות וזה בסדר. ככל שזה באמת יושם, כי 2016 כבר יש לנו את זה פה בדוח, צריך לראות אם באמת הם יושם, הדוח הזה אגב הוצג לנו באמת 2016. ראשי מוני לדעתי צריך לבדוק את הדוח, לפחות האם 2016 הוא בכלל משקף את מה שהוצג במרץ 2016. זה אחד, אני אמיץ לוועדת צפים לשים על זה איזשהו פרם כדי להבין שבאמת הנתון הזה צריך לעדכן אותו ותואם את הלוח סילוקי שכרגע מציג החברה, רואה חשבון, שהוא לא דומה בכלל לדוח הזה. זה אומר שאם חשבנו שתבינו, התוכנית עסקית מראה שבשנת 2016 אנחנו מאוזנים, 2016 זה היום, והדוח הוא לא כזה, התוכנית, אז משהו פה מאוד מעוות, וזה קפץ ישר בדוח שאני מסתכל כאן, דוח המאזני לעומת הזה. אני שמשהו לא מסתדר לי בשני הדברים, כי זה מתחבר לשאלה שלך, מתחבר למה שדני אומר. חברים, יש פה איזשהו היקף הלוואה מאוד גדול של 8.5 מיליון שקל. איך מחזירים את זה? או שכמו שאנחנו אומרים בדרך כלל, טוב, זה יחזור לבית, זה יחזור אלינו.
הרי זה היה באמת שאמרתי,
למה זה היה באמת? צריך להגיד את זה.
לא, שהמחירים של המועדון התוכלי עלו באחד שלנו.
השאלה היא מה אתם מחזירים?
רק סליחה עכשיו.
אני לא יודע מה אתה מחזיק, אבל השאלה, התוכנית העסקית הזאת, מה היא מראה? היא מראה דוח רווח והפסד קדימה? היא מראה תזרים מזומנים קדימה? מה היא מראה?
תוכנית עסקית צריכה להראות תוכנית עסקית, לא...
לא, אני לא יודע מה הוא מחזיק.
היא מתבססת על דוחות, התוכנית עסקית.
זה
לא יותר
על דבר
כאן מגיעות. אני לא יודע מה זה, זה לא משהו. אני רוצה להגיד משהו על המועדון הכפרי. הייתה חלופת אימיילים מסוימת לגבי המועדון הכפרי והשירותים לאזורים שונים של המועצה. אני רק רוצה התייחסות אישית. באנו להירשם. פשוט יקר מדי. אתם, אני לא יודע אם אתם בתפוסה מלאה, זה מרגיש ככה לפי התמחור. אבל אם אתם רוצים, יש עקומה של מחיר ו... שזה יהיה כלכלי לבוא לפה. אנחנו מגיעים, זאת אומרת, רצינו לבוא מהאזור של הרכס הצפוני. לא הגיוני. אני ניסה לקרמיאל. הקטע הוא שזה גם לא סביר, כי בעצם זה שלנו. זה היה אמור להיות, המועצה ממנה את ההקמה של הדברים האלו. אנחנו כאן משלמים את הפערים של הטעויות, אבל זה לא סביר שזה יהיה כל כך יקר. אתם רוצים להרוויח, תאכלסו את המקום הזה, תתמחרו אותו שאפשר יהיה לבוא, תעלו את מספר המשתתפים.
אני יכול להתייחס לזה בפרזנטציה שלי, יש לי איזשהו שקף שאני אראה לגבי המחירים של המועדון הכפרי נשגב לעומת מקומות אחרים, אני אציג את השקף, אבל זה לא אומר שלא צריך לטפל במקום, זה לא פשוט. רק אני רוצה להראות איזשהו בסיס להשוואה בין המחירים שאנחנו גורמים לבין המקומות האחרים. עכשיו את השקף הזה, את הקובץ הזה, אני מפיץ מכולכם מיד לאחר הפגישה, בסדר? אני מנים את הכפפה, אני רוצה להציג את המחירים, אני אציג קצת היסטוריה לגבי, היה פה את הדיון שהיה באימייל לגבי העלאת המחיר, אני אציג קצת השוואה עשינו אותה לגבי מועדונים כפריים.
בוא נגיד של המנועים של הבריחה יהיה קשה להחזיר את 10 מיליון שקל. עכשיו בוא נעבור לתשתיות של היישובים, שהם אולי
יחזירו את 10 מיליון שקל. זה נקודה שאני רוצה להציג אותה בכל זאת.
טוב, עוד שאלות, התייחסויות?
אני מבין שמוני עכשיו יציג איזשהו...
לא, זה נושא אחר. אנחנו נעבור לנושא הבא. אז רק הערה, איפה, מיכאל? מה שאתה קראת זה לא מהתוכנית העסקית. התוכנית העסקית לקחה בדיוק את מה שכתוב כאן. אתה רק, כנראה הסתכלת רק על הריבית, שזה הוצאה, כי את ההחזר של הקרן הוא נמצא בתוך חוב, וגם, כמובן, צריך להחזיר את הריבית, כי הריבית היא הוצאה נוספת. וכנראה שאתה קראת המטור של הריבית. זה הערכה שלי, כי הכל מופיע שם. ומבחינת ההלוואות, רוב מעבר לצורית, שזה הלוואות שכולם יודעים למה, כי נוצר גרעון בפרויקט הזה, ומעבר למה שמיכאל שאל על משרד השיכון, שזה מימון ביניים שיש לו התחייבות ודאית ממשרד השיכון, ההלוואות האחרות הן לפה, למועדון הכפרי. כן, החברה לקחה הלוואות כדי לממן את הבנייה וההרחבה של בריכת השחייה בחדר הכושר ומה שראינו כרגע למעלה. וההחזר מתומחר במועדון, בגלל זה דודו תכף יציג, הוא גם מתייחס לנושא הזה. בשביל זה יש את התוכנית העסקית ומסתכלת מתי זה יוחזר, וזה יוחזר לאורך שנים. ואז אתה שואל מה יקרה בינתיים, כי הלו בינתיים עד שזה יוחזר נוצר הפסד, ורואים את זה בשקף. נכון, החברה, וכאן נכנסת ההערה של מיכאל לדיון הזה. בכל אופן, יש עוד הערות לשאלות לאורך חשבון?
הייתי שם
כל
מיני חוויות של מיונים מחדש של...
תשאל אותו.
כן. למה צריך למיין בין... שנה
שעברה,
למיין אותה
מחדש. השנה החברה מיינה סכום של... השנה החברה מיינה סכום מהרכוש הקבוע ליתרות החייבים, מאחר וחלק שיוחס לעלות המבנה ברכבים ובעבר מוקם כרכוש קבוע, ומאחר הוא מוחזר, בעצם הוא לא יהיה בבעלות החברה, אלא יהיה בבעלות המועצה ומרחבים, אז בעצם הוצאים לו לרכוש קבוע, בעצם הרכוש קבוע משקף את הנכסים של החברה. אז ברגע שהוא כבר לא משקף את הנכסים של החברה, זה לא זה לחייבים, וברגע שזה יימסר, וזה נמצא רק לאחר כך המעשה, ב-2016, אז זה לא מגרע משם. ובעצם זה לא נכס של החברה כבר. אבל היינו צריכים לעשות, מי?
טוב, תודה רבה. אנחנו נעבור למצגת ודודו יציג. אתה יכול לעלות בינתיים את המצגת. דודו ערך ביקורת בהמשך לבקשת המליאה בחברה הכלכלית. הדוח שלו נשלח כבר לפני די הרבה זמן, והוא יוצג כרגע. אחרי שדודו יציג, אני ביקשתי ממוני להציג את ההתייחסות של החברה להערות ולמסקנות ולהמלצות של המבקר. רק במאמר אחד אני רוצה לחזור, ואני אשתמש במה שמיכאל אמר קודם. יש לנו חברה כלכלית אחת, אנחנו כמובן חייבים שהיא תמשיך ותפעל, ו אנחנו דנים בדוח ביקורת. תפקידה של ביקורת למצוא ליקויים, ויש ליקויים, הליקויים יוצגו, והמהות של ביקורת זה לדאוג שהליקויים גם יתוקנו. זאת אומרת, לא רק יוצגו ויוצג ההסבר שלהם, אלא גם יבוצע תיקון הליקויים ובקרה על התיקון. דודו, בבקשה.
טוב, אני נכנסתי לכם את הדוח למעלה...
אתה רוצה לקחת את זה? בוא תעמוד פה. אני
חושב להתחמק מה...
מתאים לך, מתאים לך.
התרגלו, אחר כך במליאה ירצו שנעשה את זה גם כן. אתם אין לכם מושג כמה זה עולה הדברים האלה. זה מאות אלפי שקלים המערכות הגברה כאן.
אני מטרת הביקורת בחינת אופן מעולה בתפקודה של החברה הכלכלית למסגר, תוך שימת דגש על היבטים של יעילות, חיסכון, שמירה על כללי מינהל תקין, תפקודם של מנגנוני ביקור ובקרה נאותים. מבחינת זה בחטף של נושאים, בנושא של הסדרה במשילות תאגידית. בשנת 2013 יושב פה למהנדס המשפטים כאן והותאם תקנון החקיקה בנוהלי הסדרה בהוראות הנדרשות על פי חוזר מנכ"ל של משרד הפנים במסגרת רגולציה שהם עושים על כל התאגידים היומיים. בפועל, כשעברתי על התקנון המותקן, אני מניח שאחר כך גם בהתייחסות לעניין הזה, ראיתי שמתוך חמש מטרות עוסקים בפועל בשלוש מטרות. כלומר, יש יותר מטרות ממה שעוסקים בהם בפועל בתקנון המותקן. המועצה בדירקטוריון החברה טרם ביקשו מסמך של מדיניות כתוב בנושאים שונים בחקיקה ודגש על הרחבות היישובים במועצה, הגם שבפועל החברה פועלת לפי המטרות שמופיעות בתקנון. לחקיקה אין תוכנית אסטרטגית סגורה וכתובה, שכן מהתוכנית צריכים לגזור את התוכניות העבודה השנתיות, הערב שנתיות וכו'. זה בכלל איזשהו חץ קדימה לאן אנחנו רוצים להגיע בהסתכלות ארוכת טווח הראשון שזה נכון. אין הסכם כתוב בין המועצה לחק"ל שמסדיר את יחסי הגומלין, תנאי התקשרות, תשלומים שכל צד מתחייב לתת, תשלומים, שירותים במלון הכפרי ומתחם מרחבים. נמצאו ליקויים בכל מה שקשור לדרך קבלת ההחלטות בעדכון של הדירקטוריון, ביחסי הגומלין בין מנכ"ל החק"ל לדירקטוריון, בפרויקט הרחבת המלון הכפרי, אני אפרט את זה בהמשך. חסר מנגנון מעקב ובקרה שמרכז ויודע גם לשמור את כל מה שקשור ליישום ההחלטות של הדירקטוריון והוועדות שלו, ותאמינו לי, יש כאלה הרבה, גם הרבה ועדות וגם הרבה החלטות, ולא ראיתי משהו שיודע לרכז אותן, לעבד אותן ולבצע איזשהו מעקב לאורך זמן אחרי ההחלטות האלה. בחק"ל, בהרכב הדירקטוריון של התאגיד הלאומי, בסך הכל עולה בקנה אחד מתקנות התאגידים העירוניים. המשך כהונה של נציגי הציבור בדירקטוריון של החק"ל עולה על 3 שנים, תהיה תקופה שקצובה לכהונה. פה אני עושה של תקנות של העיריות וכו'. אני יודע שיש תאריך עכשיו, אני מניח שמור יגע בזה.
המליאה כבר אישרה.
בנוגע למבנה הארגוני, חסר תיאור מפורט וכתוב של בעלי התפקידים השונים בחק"ל. כמובן שבדרך של מבנה ארגוני סדור יש קושי לנהל מעקב ובקרה אחר אופן הביצוע של המשימות והמימוש לאחריות של כל בעלי התפקידים. לא מתקיים תהליך מובנה ושיטתי של ניתוח אירועים, למעט הפרויקט בצורית, שזה היה בקשה של הדירקטוריון של ועדת ביקורת. כל מה שקשור להפקת לקחים, שימור ידע ארגוני על אופן ביצוע הפרויקטים השונים, אלה שמוצלחים יותר ואלה שמוצלחים פחות. ואני אוסיף שחשוב מאוד גם לערב את היישובים, בדגש על המשתכנים, שיש להם הרבה פחות, אני יודע איזה היישוב שלי ברקפת, שווה להקשיב להם, לשמוע אותם, כי יש להם תובנות שלא תמיד אנחנו מקבלים, וחשוב מאוד לשמוע את זה. ללא קיומו של תהליך מובנה של הפקת לקחים בחק"ל ושימור הידע הארגוני המצטבר, לא תהיה יכולת של למידה מטעויות, כשלים והצלחות לצורך שיפור מתמיד בעתיד. בפועל הידע הנצבר נשאר אצל מנהלי הפרויקטים במקום שיהיה בחק"ל. אבל בסוף החק"ל, שרוצה להפוך את עצמו למוקד ידע לאורך זמן, חשוב מאוד שאת הידע הזה ישמור אצלו, אחרת מה אתה אומר חצי שלו? מנהלי הפרויקטים המובכים מתגלחים על חשבון החק"ל, חשוב שלחק"ל יהיה את הידע הזה, חשוב מאוד. תקציב, טוב, שמעתי קצת לא מעט מספרים, אבל קצב הצמיחה של החק"ל הוא פשוט מדהים. מ-2008, מ-11 מיליון,
סביב 16 מיליון עד למעלה מ-51 מיליון ב-2014, זה מחזור מאוד מאוד משמעותי. זה פועל יוצא בעיקר כמובן של הפעילות בתשתיות. החל מ-2011 נוצר גירעון של המועדון הכפרי, שגדל גם ל-700,000 שקל בשנת 2014. אני ראיתי עכשיו את השקפים ב-2015, הוא ירד, אבל המועדון הכפרי הוא עדיין גירעוני. מרכיב ההכנסות מפיתוח פרויקטי תשתיות הוא דומיננטי מאוד ועולה. שנים 2013-2014 הסתיימו בגירעון, שב-2014 היה גירעון של 2 מיליון כתוצאה מפרויקט סובב. ניכר כי מרכזי הרווח השונים של החכם מוזלים למעט המועדון הכפרי. מצב בהלוואות של החברה הכלכלית, החכם לקחה הלוואות על סך של 20.5 מיליון שקל, יתרת הלוואות לסוף 2015-16.3 מיליון שקל, מתוכן 2.9 מיליון שקל מהמועצה. נמצא כי כל התשלומים משולמים במועד. לגבי נהלי עבודה, בדקתי את נהלי עבודה קיימים, מצאתי שהנהלים הם חלקיים, לא עדכניים, כמובן עוד פעם, ללא קיומם של נהלים עדכניים שמתעדכנים גם, קיים סיכון שידע וניסיון רב בתחומים שונים ירד לדמיון וילך לאיבוד. מבחינת כוח אדם ושכר לא נמצאה חריגה בגובה שכר בכירים כמוגדר בחוזר מנכ"ל, שם מוגדר בדיוק כמה מרוויח המנכ"ל וכמה מרוויחים הסמנכ"לים וכו'. אין חריגה. צריך לציין שבעשור האחרון לא פורסם מכרז למתן שירותים חשבונאיים ומשפטיים, שבו מפורטים ברשות התפקיד, תנאי השר והיקף ההתקשרות כנדרש. מאז תאריך ההסדרה, התאגידים העירוניים מחויבים בעמידה ובהנחיות זהות חלקם לאלה של הרשות המקומית, מכאן שהאחריות על הרשות המקומית ביחס לתאגיד העירוני גדלה. צריך להבין את זה, זה לא איזושהי חברה שיש לרשות אחריות מאוד מאוד גדולה עליה. לדעת התקשורת הרשות צריכה לבצע בקרה והכוונה שיטתית בנושאים מקצועיים שונים בחקיקה, בכלל זאת בנושא כוח אדם ושכר. ניהול פרויקטים. בהיעדר כוח אדם הנדסי מקצועי בחקיקה קיימת תלות גדולה מדי של החקיקה וכפועל יוצא של היישובים במנהלי הפרויקטים והמפקחים הקיימים, עשויה להוות סיכון ניהולי בביצוע מוצלח של כלל הפרויקטים ולאורך זמן. דוגמת פרויקט הרחבה של אדם וצורף. בנוגע לפרויקט הרחבת המועדון הכפרי, נמצאו סטיות רבות בין התכנון לביצוע, חריגה תקציבית, אתם מכירים את המספרים במספיק טוב, צמצום של השטח המתוכנן בכ-20%, כולל בשטחים שהם שטחים מניבים, ועיכוב בלוחות הזמנים של 3 שנים. בפועל הסטיות מצביעות על עיכובים בתהליכי...
כשאמרת צמצום ב-20%, לא הפכת את זה לכסף, רק אמרת את זה.
הסטיות מצביעות לביקויים בתהליכי התכנות והביצוע השונים של פרויקט החוות המועדון הכפרי, ולכך יש הצעה ישירה לתוכנית העסקית המקורית מ-2012. דירקטוריון החברה לא הותקן כנדרש בצמתי החלטה חשובים בנושא פרויקט החוות המועדון הכפרי, בפועל לא יכול היה דירקטוריון לקבל החלטות שלא צריכות להשפיע על גירעון הכספי, השינוי בגודל הפיזי והליקוי בשלמת הפרויקט. נמצא כי גם הבקשה והליקום בדבר הקטנת שטח הבניין הוא נסגר מרוב לפני הדירקטוריון ולא קיבלה את אישורו כנדרש. כמו כן הוחל בתהליך הביצוע בסיס פרוגרמה לפני התכנון המפורט והקצאה תקציבית מפורטת בהתאם. היקף וחשיבות הפרויקט הביאו את הדירקטוריון כבר להחליט ב-2012 על הקמת ועדת היגוי שתשמש כמנגנון בקרה לליווי הפרויקט. בפועל הוועדה לא מילה כל תפקיד משמעותי בתהליכי קבלת ההחלטות בכל הקשור לליווי, בקרה לפרויקט וכו'. יש לקבוע כללים ונהלים מנחים הנוגעים לתהליכי קבלת ההחלטות ועדכונים בין מנכ"ל החברה לדירקטוריון ולוועדות המקצועיות בדגש על פרויקטים, תקציב, ליווי ולוחות זמנים ועוד. קיים סיכון כי ללא תהליכים מובנים של תפקוד והפקת לקחים של פרויקטים מוצלחים יותר ומוצלחים פחות עשויים לשנות ליקויים גם בפרויקטים עתידיים. לגבי מנגנוני שליטה ובקרה, אז אין מבקר פנימי בחברה, אגב, עדיין אין חובה לכך. יש תאגידים עירוניים במקומות אחרים שכן יש מבקר פנימי, אצלנו לא. יש ועדת ביקורת בדירקטוריון שמונה שני חברים במקום 3, כמו שנדרש. אגב, רוב החברים אמורים להיות גם נציגי ציבור, ובפועל הם חברי מליאה.
האגף לתאגידים עירוניים במשרד הפנים לא ביצע ביקורת בתאגידים של המועצה, ובכלל זאת בחברה הכלכלית למסגד. לא בוצעו בצורה שיטתית וממוסדת ביקורות בחברה הכלכלית, אני מדבר גם הרבה מאוד שנים אחורה, למעט הזמנת דוחות בדיקה חיצוניים אד-הוק שהוזמנו על ידי הדירקטוריון, אם זה בתחום הכלכלי, מרואה חשבון גיל עוז, ואם זה בדיקה של מהנדס מומחה על כל מה שקשור להתנהלות בפרויקט צומת. ללא חיזוקם של מנגנוני בקרה בחק"ל קיים סיכון כי לא יאותרו כשלים ליקויים בתחומי עשייה שונים העשויים לפגוע בפעילות ובתדמית החברה בעתיד. המלצות: הסדרה במסגרת קשרי העבודה בין המועצה לחק"ל בפרט ולתאגידים בכלל בהסכם שיכלול את ההתקשרות בין הצדדים כגון התוויית מדיניות, קביעת מנגנוני פיקוח ובקרה מקצועיים, גיבוש מדיניות כתובה לפעילותה וצמיחתה של החק"ל לרבות יעדי פיתוח ופעולות כלכליות כנגזרת מתוכנית אסטרטגית, קביעת תוכנית אב, תוכניות עבודה שנתיות והנגזרות מכך. קביעת כללים ונהלים מנחים מרובים לתהליכי קבלת ההחלטות ועדכונים בין מנכ"ל בחברה הכלכלית לבין הדירקטוריון והוועדות המקצועיות, בדגש על פרויקטים, תקציב וניהול לוחות זמנים ועוד. בחינת התאמת המבנה הארגוני ובעלי התפקידים השונים המקצועיים של החק"ל בהתאם למשימות ואתגרי העתיד. גיבוש של אובדן נהלים מתעדכן לאורך זמן של נושא ראותי כסכם של החק"ל, שיבור בפיתוח ידע ארגוני באמצעות קיום תהליך מובנה ושיטתי של ניתוח אירועים וסיום פרויקטים לצורך הפקת לקחים ושיפור מתמיד בתחומי עשייה השונים בחק"ל. בחינת איוש גורם הנדסי מקצועי שיהיה חלק אינטגרלי מהחברה הכלכלית, מאחר והחברה רוצה להמשיך ולהתעסק בתחום של התשתיות והפיתוח של המגרשים, שיהווה משקל כנגד הגורמים המקצועיים השונים, ייתן מענה מקצועי ליישובים וידע לשמר את הידע הארגוני המקצועי הנצבר בחברה הכלכלית מביצוע הפרויקטים, ובכך יביא לשיפור בראייה ארוכת טווח. חיזוק מנגנוני הפיקוח ובקרה בחק"ל בסביבה של המועצה, הידוק שיתוף הפעולה של ועדת הכספים במועצה עם ועדת הכספים של החק"ל, כפי שזה קורה למעשה בפועל כיום. עד כאן.
תודה רבה.
טוב, תודה. מוני.
אתם תשמעו, נכון?
כן.
זה כמו הטורבינות, ככל שיותר גבוהות, מה אמרו לנו היום?
מה יותר גדול? זה
במחפה לא מדי, אז אינם פרקים. לא נביאה. איך אני מחליף את ה... על הבאר, על הספייס, גם אחריך.
לפני שאני אתחיל בתשובות שלי לדוח ביקורת,
התייחסות, לא תשובות.
התייחסות שלי לדוח ביקורת, אני רוצה להגיד כמה מילים. הנושא הראשון זה אמור להיות דירקטוריון שלא, הדירקטוריון הקודם שהיה בחמישי לעשירי ביקש התייחסות ולוח זמנים לביצוע פעולות שצריך לבצע כתוצאה מהדוח של הביקורת ופעולות נוספות של הדירקטוריון ביקש. ישיבת המליאה הזאת ודוח הביקורת והפרזנטציה באה לפניו, זאת אומרת מה שאני הולך להגיד עכשיו גם הדירקטוריון עדיין לא ראה וחשוב לי שתדעו את זה. הפעולות שצריך לבצע בהתייחס לדוח של דודו, אני לקחתי את כל הדברים שיש לי משהו לעשות איתם כמנכ״ל, אני לא הולך לענות במקום דירקטוריון, ואמרתי, חילקתי אותם מיידי, זאת אומרת דחוף לבצע עכשיו באופן מיידי, טווח בינוני וטווח ארוך. זאת אומרת, החלוקה היא, יש דברים שהם בוערים ממש עכשיו לבצע, וחלק מהדברים שדודו ציין בדוח הם בהחלט בוערים עכשיו, וקשרתי את התשובות שלי לדוח של דודו, זאת אומרת לכל מספר, ואני אראה את זה תכף בדוח עצמו, אתם יכולים לראות את המספרים בסוף המשפט. לכל נושא של דודו כאן יש בקובץ אחר שאני אשלח עליכם את המספר שלו, זאת אומרת יש קשר בין התשובות שאני נותן לבין השאלות או ההערות של דודו מעלה. בסדר? אני אשלח עליכם גם את הקובץ הזה וגם את הקובץ של דודו עם המספרים שאני נתתי, ותוכלו לראות את זה. אז אני אדבר קודם כל על הטווח הקצר.
הדבר הראשון שהכי קריטי, ופה אנחנו רואים את שתי המקומות שבהם החקל עשה את הטעות הכי גדולה מבחינה כספית, זה הנושא של הפרויקט הזה, במתחם הזה, ופרויקט צורית. שני המקומות, הטעות הייתה די דומה, זאת אומרת, טעות בתמחור, שגרמה בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים על מספרים, זה מה שגרם את הגירעון הכי גדול. והדבר הראשון שאנחנו מבצעים זה לבדוק שאנחנו מבצעים בקרה נוספת על תמחורי פרויקטים. זה כבר נעשה, כבר בתהליך וכבר בתקנות של החקל. אנחנו הכנסנו איזשהו אלמנט נוסף שבודק את הכמויות, את כתבי הכמויות. הוא בודק גם מבחינה טכנית, הנדסית, פרמטרים שהם קריטיים לעסק הזה. והדבר הזה כבר בתהליך וכבר בתוך הנהלים שלנו. זה הדבר הכי קריטי, מיידי לבצע, וזה כבר בתהליך של ביצוע וחלקה.
מי חיצוני?
אנחנו לוקחים חיצוני.
מה?
חיצוני. זאת אומרת, לא משתמשים במישהו מתוך החקל, אלא מישהו שמבחוץ. זה נקרא קמאי, אבל קמאי עם יכולות הנדסיות, שבא ובודק גם את הכמויות וגם את התשובות הנדסיות. זה שני פרמטרים.
זה חלוטין לא קשור לפרויקט בביצוע שוטף, לאחר מכן.
לא, לא, לא. ממש לא. הוא בודק אך ורק את התכנון, הוא בודק את החלק ההנדסי. חלק הנדסי מאוד מאוד חשוב, אם אתה רוצה אנחנו יכולים להיכנס, זה חלק מאוד חשוב של כמויות אפר, ששם אנחנו, שם אנחנו נופלים, ובקירות תמך, שזה הקס 80-20, זה ה-80. את הדברים האלו הוא בודק גם מבחינה הנדסית, לראות שלא נעשה טעות כמו שהייתה בצורית. וזה כבר נכנס לנוהל, זה בתוך העסק. כל פרויקט החל מלפני חודש, נכנס לתהליך בקרה הזה, תהליך בקרה חיצוני.
יש לו ביטוח? לאחר מכן, אם חלילה פספס, לא, זה נראה בדיחה מה שאני שואל.
לא, לא, זה לא בדיחה, אנחנו
עשינו את זה. אחד הדבילות שלנו, זה הסיפור, שלא יפי לטבוח. תכננו שיתבוח.
אני לא בטוח. אני לא בטוח, אבל כן.
גם אם הוא נופל, אם אתה תוכל לטבוח איתו. סוג של ביטוח
אחריות מקצועית.
תאמינו לי, תנסו פעם להפעיל ביטוח כזה ותראו כמה שנים ייקח אם בכלל לקבל משהו מזה.
אז זה הדבר הראשון, אני מדבר כרגע על הדחוף באופן מיידי.
מוני שאלה, כמה פרויקטים כרגע אתה מנהל של האחרות?
יש לנו כרגע בתהליך כזה או אחר, יש לנו למעלה מ-20 פרויקטים, אבל כמה חדשים?
לא, לא.
הטווח של פרויקט, יש לנו פרויקטים שהתחלנו ב-2012 ואפילו עוד לא שמנו מסמר בקרקע, זאת אומרת קשה.
הסוגיה של הבחינה שאתה מעלה עכשיו, שאני לטעמי מאוד מאוד חשובה, אתה עושה את זה לכל הפרויקטים שמתנהלים
התנהלו. אז זה הסעיף השלישי.
השלישי, אני
חושב. אז הראשון, אני בודק קודם כל מעכשיו הלאה כל פרויקט. יש תהליך, זה בתוך הסדר עבודה, אנחנו בודקים כל פרויקט קדימה. עושים את זה לגבי, התחלנו עם גילו, אנחנו גם בודקים כל פרויקט מעכשיו, נכנס כמה, לתוך הפקל. סליחה. בקף, לא בקוף. אני תכף אגע בנושא שאתה נגע. הנושא השני זה בניית תיאור מפורט וכתוב של בעלי תפקידים. זה כבר נעשה, יש לנו תיאור מפורט, זה חלק אצל דודו בדוח איפשהו, מספר 2 אצלי, ואפשר לראות את הנקודות שזה נוגע. ובחינת גם התאמת בעלי תפקידים המקצועיים כרגע, זאת אומרת, אני נכנסתי לא מזמן, אני מכיר את האנשים, מכיר את התפקוד ו...
כולל מהנדס?
כולל הכל. אני לא משאיר שום דבר בחוץ. הנושא השלישי זה הנושא מענה. זאת אומרת, עכשיו לבדוק קצת אחורה, גם מבחינה פיננסית וגם מבחינה טכנית. זאת אומרת, לקחת את פרויקטים, קודם כל את הגדולים שיש מה לעשות איתם, שבאמת שאנחנו רואים, ואז אני עובר פרויקט, פרויקט, אני עושה את זה בעצמי, עובר פרויקט פרויקט כדי לבדוק גם מבחינה טכנית שאנחנו בסדר, גם מבחינה פיננסית שאנחנו בסדר. מבחינה פיננסית לראות שהתזרים עד כמה שאפשר בסדר, זה נעשה על ידי מחלקת הכספים, אבל אני נכנס...
מה זה בודק בעצמי? לא הבנתי.
סליחה?
מה זה בודק בעצמי?
אני נכנס למספרים עצמם כדי לראות פרויקט פרויקט, לבוא ולקחת, לראות איפה הוא עומד מבחינה טכנית ומבחינה פיננסית. בודק בעצמי זה אני. לא לוקח מישהו אחר שיעשה את זה.
אתה לא
לוקח כמה אלי זה?
לא, לא, פה לא.
המלצה קטנה. יכולה להיות שווה במאות אלפי שקלים. אני מציע באיזשהו נקודת זמן של כל פרויקט שאתה מנהל, בגלל שהפרויקטים הם בהיקפים של מיליונים, לעשות, לקחת עבודת קמיים, גם אחרי שלקראת סיום של פרויקט, ושיעשה בדיקה של ה-80-20. אתה עשוי לגלות שם הפתעות. אני אגיד לך, אז דיינו המפתחים. לא שאני עכשיו אומר על כולם חסר חלילה. לפחות במקרה של צורית אפשר להבחין שהיה שם לא טוב. זה לא נבע רק בגלל הפיקוח, אבל גם. ולכן בדיקה כזאת היא איפשהו משקפת לך את מצב הפרויקט אחרי שהוא כבר, איך אומרים, קירות תמך נמצאים, עבודות
עפר כבר... מה שאני מציע, הערה של מיכאל, בוא נשמע אותה, קח אותה, תתחשב בה, תבדוק איפה שזה רלוונטי.
אחר כך אם תתבדו איתי, אני אסביר לך...
לא, בסדר.
אני אגיד איתי
בפרויקטים. בסדר, הערה כאן, בוא נשמע אותה, תיקח, תשקול, ו...
רק תשובה קצרה, ברוב הפרויקטים אנחנו נמצאים מה שנקרא בשלב ב', שלב ב' זה 80-20, אז זה 20, זה 20.
לכן אמרתי תשקול, גם מיכאל התכוון שתשקול את זה, ותפעיל שיקול דעת, ואם צריך תעשה.
אז זה הטווח הקצר, זה המיידי, זה הדחוף מה שנקרא. עכשיו אני עובר למה שאתה הראית קודם, זה מספר 4, וזה הנושא החשוב. הנושא החשוב הוא באמת לבוא ולבחון, לגבש איזושהי תוכנית, מה אנחנו רוצים לעשות, וזה ממש לפרוס כל החברה, להכניס את הכל.
מה אנחנו לא רוצים לעשות?
מה גם אנחנו לא רוצים לעשות? לבדוק את הדברים, לקבוע תוכנית אב, זה לוקח טיפה יותר זמן, זה לוח הזמנים, אני חושב שזה סביר, להתחשב בעומס שיש על כל הצוות ועליי. וזה הדבר הראשון, הכי חשוב, ואני חושב שהוא דבר מאוד מאוד קריטי, וזה גם בוודאי ייתן תשובה לשאלות שאתה הבאת לגבי קודם לגבי הנושא של התחייבויות. הנושא הבא, 5, זה בחינה כלכלית ותפעולית של המודל הכפרי מסגר, שאותו אני רוצה לבחון גם בנפרד, ואני אעשה כל פעם את העבודה הזאת. נושא נוסף זה בחינת התאמת מבנה ארגוני ובעלי התפקידים בהתאם למשימות ואתגרי העתיד. אם דיברתי קודם על כוח האדם בחתך של היום ובחינה, אז פה לראות בהתאם לתוכנית העסקית ובהתאם לתוכנית האסטרטגית, לראות באמת שזה מתאים גם למה שאנחנו מכוונים. התשובה לנושא שדודו העלה, שאני חושב שהוא מאוד חשוב, מספר 7, איוש גורם הנדסי מקצועי, גם כן, ועוד פעם חלק מהתוכנית האסטרטגית, וזה גם כן בראייה ארוכת טווח, ובניית תהליך מובנה ושיטתי של ביטוח אירועים, עליו דיברת, זה מספר 8, ועוד פעם, הכל מתייחס לדוח של דודו, אני אשלח להם לכם את הדברים. מבחינתי זה הדבר הכי קריטי, זה התהליך עבודה הכי חשוב ואקוטי, כדי לשפר את הדברים שקיימים בחקל ובהתאם לדוח ביקורת.
אתה לא חושב שגורם מקצועי צריך להיות מיידי? אתה לא חושב שגורם מקצועי בחקל צריך להיות מיידי? זה גורם מפתח שישנו. הוא הגורם שמסייע לך בביצוע של סעיף 3 בזה. לדעתי, האישית, לא פעם, זה מה שאתה בוחר, אבל לדעתי זה צריך להיות לא רק בטווח הקצר, אלא בראש הטווח הקצר. הוא
אני מגישה את העבודה שחיים חצי שנה שתי עם מה אתה נושא, מה שאתה רואה היום זה לא מה שאתה רואה בעוד שבוע, שאתה רואה בעוד חודש זה לא מה שאתה ראית לפני שבוע, מה שאתה רואה חצי שנה זה לא מה שאתה רואה בחודש הראשון. אין לנו ספק, אנחנו פה כאילו חפשים את המטבע מתחת לפנס, ברור שחסר גורם, אבל אני
אני כן בהחלט חושב שברגע שתבין את כל התמונה ותראה את כל התמונה, תדע לבחור אותו נכון יותר, תדע איך לסדר את כוח האדם שלך בקטע הזה. תודה.
אני חושב ש... אז זה הדברים, אם יש משהו חשוב מבחינתי שבאמת אקוטי ולטפל, זה הדברים החשובים נמצאים כאן. הדברים החשובים נמצאים כאן. טווח ארוך, ופה זה דברים שהכל חשוב, הכל זה, אבל פה זה הטווח שיקח לי קצת יותר זמן לכתוב נהלים, זה לוקח זמן, וקביעת מנגנון ובקרה וכן הלאה, זה דברים שלוקחים טיפה יותר זמן, זה אני דוחף לטווח של 6 חודשים עד 12 חודש. זאת אומרת, את כל המהלך הזה אני מתכוון לסיים תוך שנה, ואני מקווה שהעסק הזה יעבוד כמו שצריך. יש כאן דברים שהם כבר צריכים להתבצע, כמו עבודה עם הדירקטוריון וכן הלאה, אבל זה לוח הזמנים לביצוע. שאלות?
התייחסות, אני רוצה להגיד שני דברים. ראשית, לא אמרנו קודם, אבל מילה אחת לתוך בקרה עצמו, אני חושב שדודו פה ביצע עבודה לא פשוטה בכלל בין הפטיש לסדן עם הערות צודקות של כולם על דברים שנעשים בחקל. הוא הצליח להוציא בסופו של דבר דוח שהוא משקף מבחינתו תמונה די מייצגת, די נכונה של מה שקורה בחקל, וכולם הבינו וידעו, חלקם צעקו ואמרו, וחלקם שתקו ולא דיברו. אני חושב שזה מאוד נכון וישר כוח לדוד. לגבי התוכנית שאתה הצגת, שני דברים. ראשית, אני מציע, ממליץ שוב פעם לשיקולך את הנושא של הביקורת, שהוא ראשון אצלך בטווח הארוך ביותר, לשים את זה עכשיו בחלק הראשון, לא יודע באיזה רמה של חלק הראשון, אבל בחלק הראשון. כי בהיעדר גוף ביקורת תקני, מסודר, לכל התהליכים שמוצאים בחקל, אז אתה, אם אתה שם את זה רק אחרי שנה, אתה מסית שנה של ביקורת. וביקורת זה כלי עבודה חשוב מאוד עבורך, שאם תשכיל ומנצל אותו נכון, אתה תרוויח, לא אתה אישית, אלא כולם בעצם נרוויח מההסתכלות שלו. ודבר אחרון, אני מבקש, מציע פה גם למליאה, שתגיע לכאן אחרי שנה, ותציג לנו את השקפים האלה ומה קרה בפועל. ואני מבקש שזה יירשם בפרוטוקול, כי זה מאוד מאוד חשוב עבורנו.
כן, יום.
אני חושב שהגענו בחקל לאיזושהי נקודה מאוד נמוכה מכל הבחינות, ולהגיד מפה אני קובע מנגנונים ותהליכים, זה טוב מאוד, זה חשוב מאוד, זה לא מה שיקפיץ את החקל, והחקל לא צריך לטפס בעלייה, החקל צריך קודם כל הקפצה, צריך לנצל את הרגע הזה ולמנף את החקל, צריך לחשוב על דברים אחרים בדרך אחרת. זה כבר קרה בארגונים, זה כבר קרה בארגונים, והם ניצלו את הרגע הזה ולקחו את עצמם אפילו למקומות אחרים לחלוטין. הייתה חברה בפינלנד שעסקה בסחר בעץ וגומי, והגיעה לנקודה הזאת, היא עשתה תהליך פסט והגיעה בכלל לשיווק של מוצרי אלקטרוניקה, של טלפונים, טלפונים סלולריים. עכשיו אני לא מתכוון שתתחיל לפתוח עכשיו מפעל טלפונים סלולריים.
תיזהר, כי זה המסע הקודם שלי.
לא, אני לא שמה. אבל צריך לחשוב האם הדברים, העץ עיסוקים של החקל, האם הוא נכון, האם יש דברים אחרים נוספים שיכולים להכניס אותם ושאפשר להכניס אותם. בקיצור, אני לא רוצה שנכביר במילים, אתה בטח, יש תהליך שנקרא תהליך פס, אני אשמח לבוא לעזור אם יש צורך, וצריך להוביל איזשהו מהלך שיקח אותנו למקומות אחרים. האם, עכשיו אני זורק משהו שהוא לא רציני, יש גוף שעוסק בגינון, האם נרחיב אותו ונעשה גינון ביישובים? אבל אם ניקח את הגוף גינון שהוא כבר קיים ונגיד לו במקום לעשות גינון רק במועצה ובחקל, בטרדיון, האם אנחנו יכולים לעשות גם גינון ביישובים? בוא נציע, בוא נציע חייבים. לא, אני לא, אל תבקרו, אני נתתי דוגמה שאפשר לפרוץ למקומות אחרים ולעשות דברים אחרים. תכות, אנשים, זה לא שום דבר לא בחירה. אבל צריך לחשוב, אני אומר לך, צריך לחשוב, לחפש אסטרטגיה, אסטרטגיה אחרת, לא האסטרטגיה הקיימת. לא ללכת ולבחון עכשיו האם המחיר, זה לא שלא צריך לעשות את זה, אבל לא להסתפק במציאת המחיר הנכון של הקאנטרי, של המועדון הכפרי. האם בכלל עצם הקונספט שמפעילים את המועדון הכפרי, האם היא נכונה? אולי יש קונספט אחר לגמרי.
נכון,
יש לך את הישיבה ביוח ביניים.
אני לא... לא,
ההמלצות
שלך...
לא, זה לא
את המלצה, זה הישיבה ש... אוקיי, עוד מישהו? אילן?
עכשיו
אתה
נכנס
בדיוק
לקרביים
של הדברים,
ואנחנו נשאר
עם זה.
אני דיברתי על משבר. דיברתי על שינוי.
זה חשיבה, מה זה חשיבה, ואז זה שינוי.
אני חושב שהתמונה שקיבלנו גם מהתוך, גם מהתוצאות, האירועים שקרו בשנים האחרונות, בזמן האחרון, גם המכתב של משה שיצא לנו בסוף שבוע האחרון, שעוד יותר חידד את הדברים, נקודת מבט של מי שנמצא שם, דירקטור ב-15 שנה האחרונות, חידד את העובדה שהחק"ל הוא ארגון במשבר. וזה לא דבר יוצא דופן, קורה ארגון שהמחזור שלו, הגידול שלו, פי 4 ו-3 שנים, ספרו שיכנס למשבר. זאת אומרת, מי שקורא את הספרות הארגונית, הדיג'וס למשל, יודע שכשארגון צומח מהר מאוד, אז הרבה פעמים יש משבר, כי יש קושי בהתאמת היכולות הניהוליות של הארגון, הארגוניות, לקצב של הגידול, וזה קורה, זה דבר טבעי, זה כנראה קרה גם כאן. וזה מה שאנחנו רואים בעצם, לדעתי, כל מה שאנחנו רואים, התופעות שראינו, אם זה בצורית, אם זה בחווה של המועדון הכפרי וכו' וכו', זה סימפטומים לעניין הזה. וזה לדעתי דבר שאני חושב שמה שקרה עכשיו, תופעת המנכ״ל, שאני חושב שזה היה צעד מאוד מאוד חשוב, ואני מכיר קצת מוני מהעבודה המשותפת, וכולי אפשר להתרשם שבהחלט הייתה בחירה מאוד לעניין. וזה דבר טבעי וזה בסדר ואפשר להתמודד עם זה. מה שבעיניי הוא הלקח, ועל זה לא שמענו שום דבר ולא היינו צריכים לשמוע את זה ממוני כי זה לא הוא צריך להגיד, זה שבמקום שהדירקטוריון ובראשו יהיה עוד דירקטוריון רון התמודדו עם המשבר במובן הזה של להציף אותו, לקחת אחריות עליו ולהתמודד איתו, היה מאמץ מתמשך לא להתמודד, להסתיר את העובדות, קודם כל מהדירקטוריון, שמענו את זה בדוח של דודי.
אילן, יש לי בקשה. כן. עם כל הכבוד, תתייחס למה שהוצג. אני יודע שאתה מת לרדת על כולם כאן וכן הלאה. אני כן אפריע לך, מותר לי. אני מבקש, עם כל הכבוד, תתייחס לגופו של עניין. אתה כבר מספיק מתייחס לגופו של אדם, כולם רואים את זה כאן, כולם יודעים את זה. תעשה לנו טובה קצת.
רון, תן לי בבקשה להתבטא כמו שאני רוצה להתבטא, אני רוצה את זה לכבוד. לא, שום דבר. אתה יושב ראש הדירקטוריון של הארגון הזה, אתה צריך לקחת אחריות. ומותר לי להגיד מה שאני רוצה להגיד. אתה בפרוטוקול המליאה הקודמת, על זה שאמרתי שיש גירעון של 4 מיליון, אמרת לי שאני טועה ומטעה.
אני חוזר על זה.
יפה, אז זאת אומרת שגם דודו טועה ומטעה, גם שרק...
חבל, אילן, זה לא מכובד. תתייחס למה שאתה רוצה להתייחס. ותעשה את זה בצורה מכובדת.
אתה מתייחס אליי בצורה לא מכובדת. ברגע שאתה מביא להנהלה בצורה לא מכובדת, הבאת להנהלת המועצה יחד עם שאל דור שקודם כל היה בו טעות חיבור אריתמטית מתמטית של 700,000 שקל, וחוץ מזה הוא לא מסר את המצב המדויק על נושא של הורדת המפרט ב-20%, שזה שווה 2 מיליון שקל. אמרת שלא הייתה יכולת 80 מטר הורדה. אתה ושי אמרתם את זה להנהלת המועצה. וכל הזמן אתה ממשיך להגיד שה-4.5 מיליון גירעון, שבתוכו 1.8 קשור לגירעון שהמדינה לקחה על עצמה, עוד כ-2 בגלל הורדת המפרט, ועוד כ-700 מתכנון מע"מ, זה תואר מדי. אבל אלה העובדות שעולות וחוזרות פעם אחר פעם מכל הדוחות ומכל מה שאנחנו מקבלים, מכל הגופים האחרים.
תשים לב שכל פעם אתה חופר ושם את עצמך בצד של הבעיה.
לא, אני אומר שהבעיה...
בזכותך, אבל בוא, תשחרר אותנו קצת. לך קדימה. תעשה טובה, לך קדימה.
לא רוצה להיכנס איתך לדיאלוג, אני אומר עוד פעם, אני רוצה להמשיך במה שאמרת. מבחינתי, זה שארגון נכנס למשבר בגלל שהוא גודל מהר, זה דבר שקורה להרבה מאוד ארגונים, מזה כבר אני מתפרנס הרבה מאוד שנים, לעזור לארגונים האלה לצאת מהמשברים האלה. זה דבר ידוע ומתקדם אפילו במידה מסוימת, ולפעמים באמת לא עושים את ההתאמת המשאבים הארגוניים בזמן, ואחר כך צריכים להתמודד עם זה בדיעבד. זה בסדר. השאלה המרכזית, והיא בעיניי, אחת ההפקות הלקחים הכי מרכזיות שאנחנו צריכים לעשות, ואין פה מילה אחת על זה, כי זה לא תפקיד של מוני מתייחס לזה, אלא התפקיד שלך, זה כל הסיפור של מה שנקרא, איך מתייחסים, איך עובדים מול דירקטוריון, איך מדווחים נתונים בזמן על גירעונות, על הורדה במפרטים, על כל מיני דברים שקורים לאורך הדרך, שהמנכ"ל יודע מהם, ואתה יודע מהם, ולא הדירקטוריון יודע מהם, ואחר כך גם לא הנהלה יודעת מהם, ויותר מזה, אחר כך גם ניסיון כשכבר העובדות יוצאות, להגיד שלא היה ולא נברא, זה בעיניי אחד הלקחים הכי חשובים, כי אם לא מתמודדים עם העובדות, אם לא לוקחים עליהם אחריות, אז אי אפשר לתקן שום דבר. במקרה הנוכחי, העובדות התהלכו והצטברו בצורה כזאת שכבר לא היה אפשר להתעלם מהן. באיזשהו שלב, היו 2 מיליון ראשונים, אז הייתה הורדת מפרט. זאת הורדת מפרט, אף אחד לא שם לב, הורדים מפרט, הורדים בריכת טיפולית, הורדים זה, אף אחד לא זוכר, אף אחד לא יודע, הנה נעלמו 2 מיליון. אחר כך היה עוד גירעון של 1.8, כבר אי אפשר היה להתעלם, היה צריך לבוא הנה ולבקש את הכסף. אחר כך מסתבר שפתאום היה צריך לשלם מע"מ, זו הפתעה מאוד גדולה שצריך לשלם מע"מ, אבל מסתבר שהרואי חשבון של החברה חשבו שבית מרחבים צריך לשלם שכר דירה. והראש הראשון חושב שמה פתאום שהיו צריכים לשלם שכר דירה, זה בכלל לא חשב, זה בכלל לא היה לדעת שהם ישלמו שכר דירה, ואז פתאום מסתבר שצריכים לשלם עוד 700,000 שקל מע"מ. עכשיו, אני אומר עוד פעם, אין שום בעיה בעיניי לעשות טעויות, אין שום בעיה שיש משברים, הכל בסדר. הדבר המרכזי שאנחנו צריכים להפיק כנציגי ציבור מהסיפור הזה, זה הסיפור של לעמוד מול העובדות כהווייתם, לקחת עליהם אחריות ולטפל בהם, ולא לייצר מצב כל הזמן שאני מרגיש שאנחנו צריכים כל הזמן לחפש איפה יש בעיות ולהתמודד עם השאלה אם אנחנו אומרים את האמת או לא אומרים את האמת, ואם אלה הנתונים או לא הנתונים, ולחפש את הנתונים וכו' וכו'. אני אומר, אני חווה כל הזמן תחושה שזה המצב, וזה בעיניי דבר מאוד מאוד בעייתי שמשתקף מכל מה שקרה פה, ואני מקווה שהוא לא יחזור על עצמו.
כן, שאתה אומר לקחת את הפרויקט, אתה מתכוון רק ליושב-ראש הדירקטוריון או כל הדירקטוריון?
אני חושב שיש פה הבדל, כי אנחנו שמענו גם מדודו וגם מהמכתב של משה, שבאורך מתמשך הדירקטוריון זה נציגי ציבור כמו כמוך, שמוזמנים לישיבות, מקבלים דוחות או לא מקבלים דוחות, מקבלים עדכונים או לא מקבלים עדכונים. הם לא יכולים להמציא את הנתונים.
הם לא יכולים להגיד ששנתיים לא דיברו איתם, סליחה.
אני לא יודע.
גם בחוק
נדמה. אני יודע שכתב דודו, שחור על גבי לבן, זה גם מופיע כאן במצגת, שהם קיבלו עדכון בדיעבד, הרבה אחרי שזה קרה בנושא של הורדת המפרט בכלל, ולא יתקבל אישור להורדת המפרט, זה כתוב פה.
אילן, זה לא הנושא הערב, אבל
משה
רייך שכתב את הדוח, עם כל הכבוד לו, באמת, את המכתב.
אני פה.
משה רייך שכתב את הדוח, עם כל הכבוד לך, אתה לא, אי אפשר ששנתיים לא יודעים מה קורה.
תכף אני אענה, אני רק אסיים.
שנתיים, כלום.
קצר.
לא, לא, משה.
לא.
למה לא? כי זה דיון של חברי המליאה.
אבל
זה לא נעים לי, כי אני...
בסדר, אבל...
בסדר? לא, אני אדבר לראות עניין. תתקשר מאות מיילים, עשרות מיילים, שבהם אני שואל שאלות, ואני תוהה קושיות, ואני מבקש, והאינפורמציה שהגיעה אליי לא הייתה נכונה, לא הייתה מתאימה, לא ענתה לשאלות. כשאתה לוקח בריבון, ומתכנס פעם בריבון, ומחכה לתשובות, והתשובה מגיעה אליך אחרי חצי שנה, והיא לא נכונה ולא מדויקת, ואתה מנסה להבין מה קורה, לזכור שאנחנו לא עובדים בחברה, אז אני מוכן להציג לך את כל המילים שלי, כי הם משודרים. רגע, שאלת השאלה, רגע, שאלת השאלה, אני אענה לך. אבל בתוך כל זה, כשהבנו שמשהו לא תקין, אז יש גיל עוז, ויש פנחס קידר, ויש הרבה מאוד דברים במהלך הדרך שאפשר להציג, שהדירקטוריון עשה סטופ, ואמר עד כאן, ושינה את הדברים, ושינה את הדברים, ושינה אותם בפועל. אבל צריך לזכור שהדירקטוריון לא עובד בחברה. והטולרנסים והגפים זמן שלנו, שאנחנו נכנסים פנימה, הם אחרים, מאשר עובדי החברה, עובדים בפועל, או לכאורה בין האינטראקציה בין מורון לבין המנכ״ל. אנחנו לא נמצאים שם. וכן הזמן תגובה שלנו הוא בהתאם. אבל כן, אתה יכול להסתכל על המסמכים ולראות אם אתה היית מצליח להבין מתוכם שישנם שני תקציבים, שני גדלים, שני פערים. אני מזמין אותך לראות את המסמכים ולראות אם אתה מצליח
להבין. אני מאמין לכל מילה שאתה אומר. מאמין לכל מילה שאתה אומר. ואני בטוח, לא, אתה בן אדם ישר, אני מכיר אותך. ואני בטוח שאני אומר שהתוצאה, וזה גם אליך, אמרה את הנכבל, התוצאה היא לא טובה.
יכול לי לענות לך, אתה מסכים.
לא, התוצאה היא תוצאה לא טובה, ואני לא חושב ששנתיים...
טוב, ירון, חברים, אני חוזר על מה ש... אני חוזר, לא, מיכאל, חברים, אני... ירון, בואו, מיכאל, בבקשה, בואו, לא כרגע. לא,
אני רק רוצה לציין, נתתי רגע להתפרץ. אז אני אומר, בעיניי זה הלקח הגדול ביותר בסיפור הזה. אני חושב שהוא לקח עבורנו כנציגי ציבור, שאנחנו צריכים להיות אסרטיביים בדרישה. אני מזכיר לכם שמי שיזם את הבדיקה של דודו זה הייתה המליאה. אם לא הייתה המליאה הדורשת, אז עד היום לא היינו יודעים והיינו מתווכחים מה קרה, מה לא קרה, מה היו הגירעונות ומה לא היו הגירעונות. אני חושב שאנחנו, ומסתבר שיש בעיה במה שקורה בנושא בקרה ודיווחים בחברה הזאת, ואני מקווה שעכשיו, בגלל הדוח ובגלל כל האירוע הזה, בגלל החלפת המנכ״ל, הדברים השתפרו. אבל צריך להבין שמה שקרה פה בשנים האחרונות התנהל בצורה לא טובה, ואני אומר, לא בגלל שהיה משבר, משברים יכולים לקרות, אלא בגלל שלא הייתה התמודדות עם הדברים, ולא הייתה חשיפת הדברים, לקיחת אחריות על הדברים, ולא עכשיו מחלק ציונים מי היה צריך לקחת. אני חושב שמי שידע את הדברים, ידע, ומי שלא ידע, אולי היה צריך לדעת, אבל היה לו קשה לדעת, הוא לא קיבל דיווחים בזמן, ואת זה שמענו. עכשיו דבר אחרון. אני חושב ששלושה דברים, זה נאמר פה, והייתי רוצה למקד, הם הדברים שצריך לעשות לעתיד. אחד זה חייבת להיות הסיפור של מה עושים ומה לא עושים, איזה פעילויות ממשיכים, איזה פעילויות לא ממשיכים. אמרת שאתה רוצה לבדוק את הסיפור שלך, גם כתבתי על זה, על הסיפור של הטיפול של המקום הזה, לדעתי, זה דורש בהחלט בדיקה אם החקל הוא הגוף הנכון לנהל דבר כזה, והעובדות מוכיחות שהגוף, שהמועדון הכפרי, למרות גידול במינוי לאורך השנים, ממשיך להפסיד, לדעתי לא נותן שירות מספיק טוב, ובטח לא במחיר הסביר יחסית לסביבה, אז לכן אולי שווה לבדוק האם זה הגוף הנכון לנהל אותו, ויכול שאפשר לעשות את זה בצורה אחרת. אחד, ולבחון נושאים אחרים, כמו למשל פיתוח, היינו כבני שמעון, ראינו שהחקל של בני שמעון מה שהוא עושה זה מפתח אזורי תעסוקה ותעשייה בצורה מאוד מאוד גדולה. אולי זה המקום שצריך ללכת אליו, יש הרבה אזורי תעשייה שאולי פוטנציאלים מסביב ליישובים שלא מספיק מפותחים. בקיצור, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לתוכנית, אבל אין ספק שצריך לחשוב מה כן עושים, מה לא עושים, איפה יש יתרונות יחסים, מה חייבים לעשות, איפה אפשר להרוויח, איפה אי אפשר להרוויח, מה אנחנו יודעים, איזה יתרונות יחסים יש לנו. כתוב פה בדוח שלא נעשה תוכנית אסטרטגית בעשור האחרון, אז הנה הזמן, ומוני אמר שהוא לחסות את זה מצוין. שתיים, כמו שהוא אמר, התאמות פנימיות של המשאבים, אין ספק שהמשאבים הפנימיים הארגוניים דורשים התאמה, החל מההון האנושי, דרך נהלים וכו', אמר ועשה. אני אומר, תחליף מרכז, זה קודם כל צעד מאוד מאוד מבורך, יופי. ודבר אחרון ואולי הכי חשוב, הוא מתקשר לתחילת הפרוטוקול של היום. הסיפור הכי חשוב לחקל היום זה רכישה מחודשת של אמון של היישובים. החקל לא תיבט, אבל נמצא במהלך של איבוד אמון. לא מעט יישובים היום שואלים את עצמם וכבר החליטו שלא הולכים לעבוד עם החקל, למרות שרק דרכו אפשר לקבל הנחות של משרד השיכון. שכניה, ג'רצי, זה המקום שממנו מוני בא, הוא היושב ראש של, היה יושב ראש של שכניה, הוא יודע, כי ג'רצי עובד אצלו. שהחליטו לא לעבוד, מורשת החליטו לא לעבוד וכו' וכו'. יש לא מעט יישובים שלמרות שהם מפסידים את הנחות משרד השיכון, החליטו לא לעבוד עם החקל. כנראה שהם מבינים למה. צריך להבין למה. הסיפור של צורית בוודאי גובה מחיר, גם בצורית וגם במקומות אחרים. הדבר הראשון שצריך לעשות זה לרכוש מחדש את האמון של היישובים בחקל, כי אם החקל לא יעשה הרחבות, אז אין לו, ראינו, אין לו מאיפה להביא את הכסף, זה לא יעזור שום דבר. זה הסיפור. והסיפור של מדיניות החזרים ליישובים הוא חלק קריטי בעניין הזה. ופה נעשתה החלטה, לא בדיון ציבורי, אלא החלטה פנימית של הדירקטוריון או של ההנהלה, שדעתי החלטה בעייתית, כי משאירה מעט מאוד ליישוב ולא משתכנים, וכפי שאמרנו, זה צריך לבוא לדיון ציבורי, רציני, אני יודע שמוני עוסק בזה וחושב על זה, וזה בסדר, אבל זה חלק מאותו רכישת אמון. אני לא אומר, צריך ליצור פרמיית סיכון ראויה. החקל צריך להגדיר מהי פרמיית הסיכון שצריך לקחת, כדי לא, כדי לדעת לממן בעיות. אבל, מצד שני, זה צריך להיות הוגן כלפי היישובים והמשתתפים. זה לא יכול להיות לא הוגן, המשתתפים זה הבנים שלנו, זה היישובים שלנו, ולכן זה צריך להיות הוגן. רק ככה אפשר יהיה לרכוש מחדש את האמון, ועבודה אישית סיזיפית מישהו מישהו. זה קריטי בעיניי, זה הדבר הראשון שצריך לעשות, ולכן הדיון הציבורי לא יכול להידחות, לא יודע למתי, צריך לעשות אותו כמה שיותר מהר, כדי שבאמת נסגור את הפינה הזאת, והגוף הזה שמייצג את היישובים יוכל לעזור לחקל לקבש החלטה נכונה והוגנת, שאחר כך כולנו נחזור איתה ליישובים, ונגיד ליום שלנו ולמזכירים שלנו שכדאי לנו שחקה, כי זה טוב ליישוב וטוב למועצה. כי היום אני לא בטוח שאנחנו נדיל להגיד את זה. אף
פעם. עשה.
אין דין מגיעו שפרויקטים או גימון כדאי למקום הזה, וצריך להסתכל על זה אחרת. כן, לא, צריך להסתכל על זה אחרת. אחד, מרגע שאנחנו שמנו את זה בכיס, בעצם המקום הזה סופן למעולם. עכשיו צריך לראות, הוא משרת, איך הוא משרת? איזה גוף מסחרי שמרוויח את גבירו, איזה גוף מסובסד, תסתכל על זה. זה לא מהנדס שיביא, חשוב להביא מהנדס, לא יפתור את הבעיה הזאת, לראות איך עושים את זה, אם בכלל איזה דברים זה. נכון? זה דבר אחד, דבר שני, ברור לגמרי, שהחקל צריך שקרים תשכון, אולי אנחנו לא אוהבים את הרעיון שלא עושים כספים או מתחייבים על שקרית ותשכון, בדיוק בשביל לא לייצר את המצב של לבוא בעוד שנתיים שלוש ולהגיד, אופס, יש פה גירעון שנתיים שלושה, 400 שקל, ציבור, תביא את הכיסים את היד לכיס ותביא את הכיס.
מיכאל, אני רואה את השם.
אני אמשיך משהו שגם כן לפי מה שיהיה.
עכשיו בשקט כל הזמן, אני לא מצליח להעלות את המשקל שלו. כן, בבקשה.
אני חושב שלכל אחד מחברי המליאה שיושב פה ורואה את הדברים, יש אחריות ליכולת שלנו לסייע למוני ולחקל להחזיר את האמון מבחינת הציבור. לנו ברור, הדוח ברור. אני חושב שמה שכתב משה לאחרונה מאוד ברור. ואם מחברים בין מה שכתוב בדוח למה שהדירקטוריון יודע, למה שהוצג פה, בתוכנית עבודה שמשה לקח עכשיו ונכנס לנעליים שהוא צריך בעצם מוני להרים את הפרויקט הזה שנקרא חקל, יש לך משימה מאוד קשה, ואיך אומרים, מבחני התוצאה למהלך של השנה הזאת שהכנת התוכנית, אחרי שתאשר אותה כמובן ברמת הדירקטוריון, אני מאחל לך בהצלחה. התפקיד שלנו כחברי מליאה היא לעזור לחקל, ולעזור לחקל גם כלפי היישובים. אני יודע, ואני אמרתי את זה גם לרון, והנה אני אומר את זה שוב, בהמשך לדברים האחרונים שבעצם, כאילו אילן מציף את זה שוב ושוב, כן, הדיון הזה בנושא החקל וכל נושא של השרה הצפית, צריך לעשות את הדיון הזה מהר, וככל שיהיה אתמול, כך איתה, כי כולם טעונים סביב זה,
והחקל כרגע מאבד, אני לא יודע איזה הרחבה הבאה הוא עשוי לאבד, ואני מקווה שלא יאבד בכלל. ואז איזשהו מהלך מצד אחד שיווקי מחדש של החקל כלפי הישובים, לבנות את האמון ולקחת. לנו כחברי מליאה, יש לנו אחריות. העיר לי את זה באחד הדיונים לפני 8 חודשים, היועץ המשפטי יושב פה, שאנחנו בלשונים צריכים מאוד מאוד להיזהר במה שאנחנו אומרים על החקל פה, כי זה יוצא החוצה, וזה משפיע. אבל אין את הסודות. זהו, הכל יושב פה על השולחן, אנחנו יודעים את הדברים, ראינו דוח ביקורת מצוין, ראינו השלמות של הערות שצריך לבחון אותן, ראינו תוכנית עבודה מסוימת שכרגע מתגבשת על מנת להרים את הפרויקט הזה, וזה בסדר גמור, צריך לתת לזה את הזמן שלו, ועם זה לצאת לדרך. אני מקווה מאוד שהדיון הזה שאתה מדבר עליו, שאני חושב שהוא צריך לעשות ככל שיותר מהר, הוא יהיה דיון מהיר, נקבל עליו החלטות, ועם החלטות ככל שיתקבלו, איזה שיתקבלו, אחר כך יצא לדעת להתמודד עם זה, ולצאת עם זה לדרך. איך העננה הכבדה שיושבת כרגע ברמת הדירקטורים של החקל, היא בעצם התמודדות איך מצרים או מצליחים לעמוד במשימה של אותם 8.5 מיליון התחייבויות. כי תמיד הכי גל להגיד שתמיד שאנחנו עשינו את הביקורת או תחנת ספים על החקל, שהבאנו את זה כאן לדיון בהחלטת מליאה, זה בדיוק מקבילה של הטרדיון. שבסוף זה עשוי להגיע לחצר שלנו, אנחנו צריכים לזכור את זה. והמצב הוא לא פשוט, אבל צריך לא לשכוח דבר אחד. החקל מיני פרויקטים בעשרות מיליונים. הנפילה של צורית רק צריך ללמוד ממנו. אז אני, איך אומרים, יכול להגיד כאילו, לשמחתנו נפלנו ב2.5 מיליון שקל. או הפרויקט הזה. הלקחת וללמוד את האירוע, ולהפיק ממנו לקחים בראייה של מה שהיה בעבר לא יהיה במחר בבוקר ונלמד לי זה לעתיד, אשר שהוא נמצא בתוכנית עבודה של מוני וצריך לחזק את ידיך. אני מאחל לך בהצלחה. כל סיוע שתרצה, אני אישית אשמח לתמוך ולסייע, ואני חוזר לחברי המליאה. ההצלחה של מוני זה ההצלחה שלנו. הרצון שלנו שמוני יעשה עבודה ביישובים, ובמיוחד בנושא של הרחבות. חברים, משמה תבוא גם ישועה. יכול להיות שיש עוד רעיונות, כמו שירון אומר, חבר'ה, לפתוח, לצאת מהקופסה זה אחלה, אבל ההתמקדות הוא החלטה למען היישובים ולמען הרחבות של היישובים, כדי שלא יהיה מצב שעכשיו משווקים, תעבדו כיזמים פרטיים ואיך אומרים, תעשו הרחבות לבד. זה סיכון לא קטן, אבל בדיוק אותו פרמטרים של תעשו הרחבות לבד, היישוב מרוויח את העודף ככל שהוא נהל את זה בתורה נכונה. ואם החקרן יעשה את זה, ויהיה את הרווח של העודף הזה, אין שום סיבה לא ללר לחקרן, בגלל החזר המשבש.
אמיר, אני רושם.
מה שרציתי להגיד, אני לא מכיר את ההיסטוריה הארוכה של החקרן, ואיך הוא קם, אני יודע מה הוא עושה, הוא לא עושה מה שכתוב על האריזה. כתוב בחברה הכלכלית למשגב. זה חברה, עבודות, חברה שעושה פיתוח עבודות אפר, פיתוח סביבתי, היא מנהלת את המרכז הכפרי, היא עושה עוד כל מיני פעילות. אני אמרתי את זה בעבר במקומות מסוימים. היינו בבני שמעון, החברה הכלכלית שמה היא חברה כלכלית. התוצאות ניכרות, זאת אומרת, יש להם מיקום אחר, תנאים אחרים. לא יודע מה, איך אנחנו עושים את אותם דברים, אבל הם חברה כלכלית שמפתחת את האזור. הם עושים את מה שכתוב על האריזה. אנחנו, חברה כלכלית נהפכה להיות...
אני אענה לך על זה ישר במקום שתמשיך. לנו יש את החברות של האזור התעשייה, שזה ברלב וטרדיון, שעושות מה שבבני שמעון החברה הכלכלית עושה. פשוט עינה של הגדרה.
לא מדויק, כי בבני שמעון יש חברות שיש לאזור תעשייה, מי שיושב ראש, כאילו ראש המועצה הקודם מנהל אזור תעשייה אחד, ויש חברה לזה, אז זה לא מדויק. החשיבה האסטרטגית, ושווה ללמוד. מה שראינו, מה הם לומדים איתנו, אנחנו לומדים מהם, צריך לחשוב על זה. האם אנחנו עושים, האם אנחנו באמת צריכים להיות חברה לעבודות עפר? זה מה שהמועצה, זה מה שחברת בת של המועצה צריכה לעשות? אנחנו טובים בזה? אנחנו לוקחים סיכונים, יש חברות הפעם, מסעיות וטרקטורים יש בהם, אנחנו סוחרים אותם. אנחנו צריכים לקחת, לנהל פרויקטים של עבודות הפעם, זה מה שאנחנו טובים בו, לא יודעת.
אוקיי, תודה דני. כן, אני כבר נרשם כל מי שמצביע.
אני מרגיש צורך למקד את השאלה, כי בסופו של דבר שמעו את ההתרגשות בדודו, בדיבור שלו, זה בסדר, זה לא כל כך חשוב. זה לא כל כך חשוב מי השם, זה לא כל כך חשוב. למה מי אומר מה? מה שבאמת חשוב עכשיו, מדובר פה על האופן של קביעת אסטרטגיה. אנחנו עכשיו בימים אלו, אנחנו עומדים בפני ההחלטה, זאת אומרת למעשה ההחלטה, ומיכאל דבר על הלוחות זמנים בסופו של דבר, בסופו של דבר ההחלטה מי משלם את ה-7-8 מיליון שקל שצריך להחזיר אותה, פעילות שוטפת, בשנים הקרובות. כי כרגע יש ברירת מחדל. ברירת מחדל היא שמישהו צריך לחלק אותה בין המנועים על הבריכה, עם כל הקושי שאתה תיארת אותו, ובין המשתכנים העתידיים, עם כל הקושי שאנשים אחרים תיארו. כי זה מי שיכול להחזיר את החוב שיש לנו כרגע. שלא לדבר על הבעלים. אתה אומר לי, אני מכניס את הטרפיס. זה לא משנה, זאת אומרת, אם אנחנו, לא לדון בזה, דיון ציבורי, לא, דיון אסטרטגי, לא לענות לשאלה הזאת, מי מחזיר את זה, זה להמשיך לקבור את הראש בחור. ואני חשוב ש, זאת אומרת, לא לחסות את זה במילים של, במילים אחרות. ויכול להיות שיחליטו להחזיר את זה בזה שיעשו טלפונים סלולריים, לא משנה מה, את הסיכון, אני לא, זאת אומרת, לפתוח את זה או לפתוח, יש דוגמאות אחרות. כרגע, מי שמחזיר את זה, מי שמועמד להחזיר את זה, זה או המתרחצים או המשתכנים. אין מישהו אחר.
ויש סיכוי שזה יהיה גורם שלישי, כמו שאמרת,
או משלמי השלום. חבר'ה, חבר'ה. קובי.
הרב מיכאל קודם נתן ציון משבח לדוח של דודו, משהו דוח מצוין, והשם של משה הוזכר במהלך הפגישה הזאת, ספרתי לפחות 4 פעמים. אני רוצה להתייחס לעניין הזה כלא...
לא, אני מציע קובי.
רגע, לא לבן אדם, לא, ממש לא, אתה צודק, אני לא הולך לתחוש את המושב שאני הולך לתחוש.
אתה יודע מה
חושב? לא, חבר'ה, אתם לא יודעים מה אתם רוצים להגיד. רגע. חברים, לפחות כבר לסיים את דבריים הייתם נותנים לי. יצא פה כתב אישום חמור מאוד על המבקר ועל היועץ המשפטי ועל עוד גורמים חשובים בחק"ל על ידי חבר דירקטוריון במשך 15 שנה רצוף. וזה, בוא אני עוצר לגבי השם, וזה כשלעצמו עובדה שצריכה להדליק לנו נורה אדומה. איך מגיע מצב כזה שחברי דירקטוריון, וכמה מהם התבטאו כאן במהלך הישיבה הזאת, אומרים את מה שהם אומרים. אני חושב שהידוק הפעולה, שיתוף הפעולה בין הנהלת החק"ל, יושב ראש הדירקטוריון והדירקטוריון, צריך להיות בתדירות הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר עמוקה, ולא אחת לרבעון, אני לא יודע אם זה מחייב, אבל אם מרגישים פה חברי דירקטוריון כפי שהם מרגישים, זה נורה אדומה שצריכה בכל אופן, לא יודע עצמי, להתחיל לראות מה אני עושה כדי שזה לא יקרה בעוד שנה כשאני מדבר אחר.
תודה, רונן.
יותרים את הכל נשים עליך מדונה.
זה חדר כושר, אז כנראה שמישהו מתלהב.
וזה לא פלקה.
בשנתיים וחצי האחרונות הדברים שדודו הילה בדוח שלו מלווים את הפעילות של המועצה, את החיים שלנו, ומה שאנחנו עושים נוגעים בדרך ובאווירה של מה שאנחנו עושים, ואני חושב שתרסמו בדברים האלה. אני לא ראיתי שזה כרסם במוטיבציה של האנשים שחושבים פה, ועל זה אני שמח. אבל אני חושב שזה פגע ומעיב על הפעילות שלנו. זה הנהלה, זה מגיעה, זה דריקטוריון. מזה צריך ללמוד, אני חושב. איך אנחנו מתמודדים עם סיטואציות כאלה? איך אנחנו מתמודדים עם סיטואציות של טעויות שמתבררות להם, כן? בהנחה שטעויות הן חלק מהחיים, כי אף אחד לא נולד פה עם ספר הוראות של איך לעשות את זה במאה אחוז. כולל לא איך להיות חבר מגיע. לי זה חשוב. אני חושב שלכולנו זה חשוב. בתור אחד שליווה את התהליכים פה והכספים, אני יכול להגיד שהרצון שלנו תמיד היה לראות איך לסייע ולעזור כמה שניתן. לצערי, הנתונים שתמיד הוצגו בפנינו, תמיד הוצגו אחרת, לא היה איזושהי קוהרנטיות בדברים. לי זה חבל. אני לא חושב שזה ממש בלבל אותנו, אבל אני חושב שזה החלק מהסימפטום הזה של איך מתמודדים עם דברים. אני מקווה שמזה אנחנו נלמד גם, כי הרצון והיכולת שלנו כשותפים, לא כי בסך הכל אנחנו רוצים לפעול כשותפים פה, לא כל אחד מסתכל על איזה כיסא ויושב ונלחם על מקומו בכיסא. כן, אני חושב שזה לא ברור. שיתוף פעולה בין כל הגורמים שעוסקים פה, אם זה בתוך החקל עצמה ואם זה בין החקל והמדיעה הזאת, הקטוריון, אנשי המקצוע, הוא קריטי כדי שזה יקרה, כי העולם שבו אנחנו חיים כל הזמן משתנה, ואנחנו יודעים את זה, הפורום משתנה, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו יכולים להיות גמישים בדעת שלנו, שמה שנקרא תבניות ישנות של דרכי פעולה וזה, לא קובלות את היכולות שלנו להגיב למציאות שמושקת, מוקשת על הדלת. לגבי העתיד, אני רק יכול להביא את התמיכה בדירקטוריון, תמיכה בהובלה של הצעדים קדימה, לייצר את התמיכה תוך כדי למידה של הדברים. אנחנו יושבים פה במבנה נהדר. לכאורה הם צריכים לדעת כבר מה התוצאה הסופית של המבנה הזה, אנחנו לא יודעים. כן? של הפרויקט.
כן, זה נשמע פגישה.
אבל זה חלק מהדברים שיכול להיות שילבו אותנו גם. אני כל הזמן שואל את עצמי, זה הסוף, זה הסוף, אבל יכול להיות שאנחנו רק עוד שנה אנחנו נדע את זה. אבל כאילו אנחנו לא יכולים להחליף את זה, אין לנו איזה מבנה אחר עכשיו להחליף ולהגיד שזה לא היה, אין לנו מועצה אחרת להחליף ולהגיד שזה לא היה. אפשר, לא? בהצלחה.
טוב, בבקשה.
טוב, אני רוצה שכמה דברים. אחד, זה לא סוד שאני אישית מורכזתי על דודו על הדוח הראשון.
ומאידך אני חייב לתת את המחמאות לדודו, לדודו הספק, התהליך הלקוי, התהליך הלותקים. אנחנו מסתכלים היום על התוצאה הסופית, ואני חושב על התוצאה הסופית, לא עם הכל אני מסכים מה שבפנים, ולא עם הכל אני חושב שעדיין נכנס פנימה. ואני אישית, מכיוון שאני יושב בדירקטוריון קרוב לארבע שנים, ופועל גם כיושב ראש ועדת הביקורת, תסלחו לי כולם, אבל אני מסכים עם משה כמעט עם כל מילה שהוא כתב שם. זה דברים שחווינו אותם ודברים שותפים להם. אבל בסופו של דבר אני חושב שבתוך כל המסגרות אני חושב שדודו הוציא דוח שהוא דוח ראוי. הנקודה השנייה שאני רוצה לדבר עליה, אני בא מהמקום הפרקטי. יש פעם ניסיון לעבוד בינטק, אני יודע שבינטק הוא שם מכיר, ראינו שאוהב סמי ניילון על הרצפה, שני אנשים, אחד קודח, אחד זה, אינטק יש גישת עבודה שבאה ואומרת, אצל ישראלי הוא קודח בקיר, בא עם שואב אבק, לעולם לא תצליח לנקות את מה שנשאר בשביל. אינטק באים ואומרים, אל תלחלף, אם לא תלחלף, לא צריך לנקות, זו גישת העבודה. אני פחות מתחבר לנושא של החזרים, אילן, כן החזרים, לא החזרים, כמה החזרים, מבחינתי זה ניתוח אחרי המעבוד. אני מאוד מסכים עם מוני, בוא נדאג לעשות עבודה נכונה, רווחית, כלכלית, לנהל את כל מערך הביקורת, לא נגיע לקצה לזה שאנחנו בהפסד, לא נצליח להחזיר. אני בכלל, גם היום היה לי שיחה על הנושא הזה, ואמרתי, אני גם לא הייתי מתרגש אם אנחנו כמועצה, אנחנו נשים את רשת הביטחון. מראש, בלי לגבות מהתושבים, בלי כלום. אנחנו נגבות. אם צריך להיות שצב בתוך התוכנית, תכניסו לתושבים שצב. אבל אם אני בונה את הבית שלי, אל תגיד לי שאתם מחזירים לי את הכסף או לא מחזירים לי את הכסף. לא רוצה לעמוד במקום הזה. אנחנו רוצים להכניס פרמיית סיכום בתוך הכסף שהתושבים משמשים ומשלמים. אחלה, בואו ניקח פרמיה, ניקח פרמיית ביטוח, נחסה את עצמנו בשלום לישראל. אבל לא הדיון של כמה נחזיר, מי נחזיר, אנחנו מספיק עשירים, ולשים רשת ביטחון. אבל הנכון הוא לא להגיע למקום הזה, אלא להגיע, ואנחנו נפלנו פה ליקוד בכל הבורות בדרך, דרך אגב, לצורך העניין. וחלק מסוג מנגנוני הבקרה כך שאני מאוד מסכים עם מוני, בואו נדאג שאנחנו עושים את העבודה כמו שצריך, ולא נדאג שמה יקרה, לא נדאג לזה שמה יקרה, אבל אנחנו כבר נשבור את הראש כשנגיע לזה, נדאג לזה. אם התושבים יירגעו, יש מישהו שלוקח את המושכות בידיים, אני מאמין שהם יגיעו אליהם מהתחילה. ודבר אחרון, תראו, אני לא מצטרף איש תחמד. והנקודה האחרונה שאני עולה, אני מעלה, היא באמת ברמה הפרקטית, ברמה הפרקטית של העניין, והיא לא קשורה לגופו של עניין, היא קשורה לגופם של התנהלות של אנשים. ראינו את הדוח, ומנכ"ל הוחלף, וזה תהליך מאוד מאוד חשוב. אבל בתוך המסגרות האלה ישנם שני גורמים שלא התייחסנו אליהם. היועץ המשפטי, וקוראים, תסלח לי, זה לא ברמה אישית, והחבר'ה שמלווים אותנו, רואי החשבון שלנו.
אני מציע שלא תיכנס
לזה. לא, אני מבקש
לסיים. אתה תסיים, אבל אני מציע שלא תיכנס לזה.
לא, מה, זה לא
מבין. ברשותך.
אילן, שמענו אותך.
זה לא רמה אישית, אני גם לא נכנס לקטע הזה. תראו, ההסתכלות שלי ובדרך העבודה שאני עובד, בעצם משפטי שאנחנו עובדים איתו בחברה, יש תפקיד מאוד מאוד חשוב. אני חושב שהיועץ משפטי של חברה זה תפקיד מאוד מאוד חשוב, תפקיד קריטי. בעסק שלנו, שהוא עסק פרטי, היועץ המשפטי של החברה הוא גורם מאוד מאוד פרואקטיבי, הוא גורם פעיל, הוא גורם אקטיבי, הוא מעלה דברים על השולחן. כשאנחנו מסתכלים על הסיפור שקרה לנו פה במרחבים, חלק גדול מזה כי לא היה הסכם התקשרות בין החלטה לבין המועצה. היה הסכם התקשרות בין המועצה לבין מרחבים. דרך אגב, אבל זה כתוב שם כרכוש קבוע, המרחבים והמועדון הכפרי, אני לא לגמרי משוכנע שלא המועצה קבעה את זה. אני לא לגמרי משוכנע, אני לא אומר כן, אני לא אומר לא, אני לא משוכנע שהמועצה היא לא בעלה את זה. אמנם שזה כתוב אצלנו. ואז תמיד עולה הדיון שמי צריך לעשות את זה, אבל זה דיון היסטורי לגבי ההתנהלות. עולה ציפיות מהיועץ המשפטי. עולה ציפיות שכשהוא ידע מה התוכנית העסקית והגיע הסכם לחתום עם קבלן על תוכנית מצומצמת, תיאבד את זה בפני הדירקטוריון. עכשיו, למה ציפיתי שתהיה הסכמים בין החק"ל לבין המועצה? לכאורה מאיפה אנחנו יודעים? כי כל הדברים האלה כבר עלו בדוח המבקר ב-2011-2012.
אילן, תסלח לי, היה כבר איזושהי רוח מסוימת במיליה. כבר היו דברים בתחילת הדיון, אתה מחזיר אותנו עכשיו ישר להתחלה. אז בבקשה.
אני מאוד מקשיב בקשב רב בכל פעם שאתה מעטים, וזה המון זמן, לא מעט זמן. אני הקשבתי בקשב רב לכולם. אני 4 שנים בדירקטוריון עם כל החוויות שלי. אני מבקש לסיים, אני חושב שיש לי כיוון של אני מוביל, אני רוצה לסיים לצורך חיים. היו דברים אחרים שאני חושב שנפלנו, אני חושב שהנושא של הדברים נפלנו בייעוץ, אני חושב שזו דעתי אישית. אני רוצה לדבר ראש, אני לא דעתי אישית, לצורך העניין. אפילו בנושא של כספי הנאמנות, שחליל אין לי שום דבר על יושרות, התעוררנו בבוקר אחד לגלות שאין לנו מספיק עוונות מספיק בתחומות. אני נוטה להאמין שקוראים לו היה מייצג אותנו מול כל גורם אחר, היה מרים דגל ואומר חברים, היו זהירים. ובמקרה הזה זה לא קרה. אני התחזרתי. אני התחזרתי מהעניין הזה. ואני חושב שאנחנו צריכים להיות זהירים. ולמה אני אומר את כל זה? אני אומר, תראו, היו דברים, היו, כל אחד לקח חסמים. הוא נמצא איתנו כבר מ-2007. אני חושב שכמו שרון פעל לסיום כהונתם של הדירקטורים, אני חושב...
אני לא פעלתי לסיום כהונתם של הדירקטורים.
אוקיי, מצאת... לא פעלת, סליחה. גילית ש...
גם לא גיליתי.
גילית שנועל משרד הפנים מחייב...
לא גיליתי, זה לא נכון.
אני
מתקן
את דבריי.
קיבלנו הערה... שזה ככה. תאמין לי, לא חיפשתי, לא גיליתי וגם לא מצאתי. קיבלנו הערה.
אז היום יש לנו הערה מהמבקר שלנו שבא ואומר שבעשור האחרון לא הוצאנו למכרזים את התפקידים של היועץ המשפטי ושל רואי החשבון. ואני חושב, אני רוצה שהמליאה תחליט, אני רוצה לראות את זה להצבעה. אני חושב ש3 דברים צריכים להתקיים. אנחנו צריכים לצאת למכרז היועץ משפטי לחתן. אני חושב שבמקרה הזה, אני חושב ששוב קוראים לא הערכה, אני חושב שאתה עובדים מצוין, מטטי חדש ומטטי טוב. אני חושב שהגיע מנכ"ל חדש ודברים צריכים להשתנות. אני חושב שאנחנו כמליאה צריכים לדאוג לזה שהעלויות של הנאמנות ירדו, ולכן אנחנו צריכים לצאת עם מכרז ולהוריד את העלויות של הנאמנות של התושבים. וכשאנחנו מסתכלים על אותם 700 אלף שקל ששילמנו, אני חושב שלחברה רואה שחון ישלו מיד בדבר הזה. הם לא שחו בחומר, הם לא הכירו בחומר. אני חושב להערה של דודו, ואני מבקש לעלות להצבעה למליאה, שהמליאה תנחה את הדירקטורים ואת יושב ראש הדירקטוריון לצאת למכרז בפרק זמן קצוב ליועץ משפטי חדש לחברה, לנאמן, שהוא יהיה נפרד דרך אגב, ואני שם הציע להגביל את זה ל10 מיליון שקל. אחרי 10 מיליון שקל יוצאים מכרז על בסיס אותו תעריף שקיים. אני חושב שזה טוב לרענן, זה נכון לרענן, זה נעשה בכל דבר, ולהחליף את חברת רואי חשבון. זו דעתי, כשחברי המליאה יבינו דעתם.
טוב, זה לא עומד כרגע להחלטה. משום שעם כל הכבוד, אל תפתוח, תשפוך את כאבי הבטן שלך מהדירקטוריון פה למליאה. אלה החלטות של דירקטוריון, לא החלטות של מליאה. אתה יכול להגיד, אמרתי את זה כאן, תביא את זה לידיעת הדירקטוריון, ואז יבוא לדיון בדירקטוריון. זה הגוף שיכול לקבל את ההחלטות הללו. ומאחר שדוח המבקר לא דיבר על זה בכלל,
הוא לא יש סעיף שאומר
גם אני לא מבין, וביקשתי ממך, היה כבר רוח מסוימת של הישיבה, ואתה עוד פעם מחזיר את זה למטה, עוד פעם ועוד פעם.
אתה כל פעם עושה קומפלימנטים, הוא לא קומפלימנטים. אני מעולם לא העברתי ביקורת על הדרך שאתה מדבר, ואתה מעביר, אתה כל פעם אומר שאנשים תוקפים לגופו של אדם, ואתה תוקח לגופה של הרוח. אין פה רוח. יש פה פרקטיקה של חיים. יש סעיף שקבע המבקר ואומר, ב10 שנים האחרונות לא יצא מכרז. אני בדירקטוריון 4 שנים, יושב ראש הדירקטוריון 4 שנים. המליאה ביקשה את הדוח, ואנחנו בסופו של דבר יוצאים מפה בלי איזושהי החלטה פרקטית ולו אחת.
בצד הזה של המניע. אני חשבתי שזה נכון, שככל שהמניעה היא זו שבקשה את הדוח, וזה סעיף מאוד מהותי, אני חושב שהשינוי הוא נכון לחברה, אני חושב שהשינוי עושה טוב לחברה, אני לא תוקף לגופו של אדם, כמו שאמרתי, אני מאוד מעריך את זה שאתם קוראים, אני מאוד מעריך קוראים וגם את המקצועיות שלו, אני חושב שזה עושה טוב לחברה, ולכן אני שם את הדוח בידי המניעה, כמו שהמניעה תחליט שהיא לא רוצה להתעסק עם זה, זה לא עניין טכני, ככל שהמניעה תחליט שהיא לא רוצה להתעסק עם זה.
אבל השאלה, אילן, סליחה, חשוב לא מסתדר לי, בסדר, אני מאוד... המליאה היא סמכות,
לא, להנחות, להנחות.
להנחות, אתה יודע. מה שאני מבקש אילן.
לא, לא מבקש
להנחות. רגע, רגע. אנחנו מקבלים דוח, מוצגים היום פעם ראשונה, אנחנו קראנו קיבלנו את הדוח, מקבלים אותו ואכלנו, נשמנו וזה. אתם, הדירקטורים, לדעתי, צריכים עכשיו לעשות ישיבה על הדוח הזה, עם המנכ״ל החדש, ולקבל החלטות קשות ככל שיהיו, בישיבת דירקטור, ותגיעו לאיזה המלצה שתחליטו, כן להחליף את זה, כן להחליף את האור. אגב, מי החליט להחליף את המנכ״ל?
המנכ״ל אשתו.
מי החליט?
באמת?
המנכ״ל
אשתו.
תגידו
שאני דובר.
בואו, בסדר. זה לא בא לדיון
מפה.
זה לא דיון מפה. בסדר, יכול שזה נכון מה שאתה אומר.
מה זה יכול להיות? אני בא אומר.
בסדר. אני מזכיר לך גם עינה, שלא אחת הערת בישיבות מניעה. חברים, מסתכלים. יש דירקטוריון, יש דירקטוריון לחברה. נכון, חברה עירונית, בפרט בת, הכל טוב. עדיין יש דירקטוריון ויש אחריות לדירקטור הזה. שלא נתבלבל. כל מה שכתוב בדוח, כל מה שכתב משה, שאני מאוד מכבד, זה אחריות שלכם. שלכם, מה זה? זה שלנו.
הוא אמר, כדי להוסלים את זה, זה יובא לדיון בדירקטוריון.
והנושא של זה, לטעמי, באמת, זה צריך לבוא לדיון ברמת הדירקטור, ויכול להיות לבוא לכאן גם אחר כך להצגה, עם כל המשמעויות של כל מה ש... עזור לי? מוני? יש לי תקלה עם זה? איך?
מוני.
מוני. הציג פה בתוכנית, שהיא מוצגת פה פעם ראשונה, לטעמי אפילו זה לא נכון שתשלח את זה למליאה עד שאתה לא מאשר אותו ומעדכן אותה ברמת הדירקטור.
הוא הסביר את זה, לא הסביר.
בסדר. ובאמת, אני חושב שקבלת ההחלטות הקשות האלה שאתה מעלה, ואתה מעלה דברים שהם, אני באמת מבין מה שאתה מעלה, אני קצת יותר, בוא נאמר, אני חושב שזה שם צריך להיות. אני לא יודע אם זה נקודה עכשיו כאילו... שכל עוד פעם, אם זה הנקודה בעצם לבוא ולהגיד, חבר'ה, תחליטו במקום הדירקטור.
אם לא אתם, אז משמע צריך דירקטורים.
אני אענה. אני אענה בקטע הזה.
טוב, אני מציע... אני מציע שנמשיך.
אנחנו כרגע עוסקים בחקר, מחר נעסוק בנושא אחר.
עסקנו בטלוויזיון.
רגע, מחר נעסוק בנושא אחר. למה נעסוק בטלוויזיון? למה נעסוק החברות הכלכליות לצורך העניין? המליאה באה לא פעם ובאה ואומרת גם ועדת הכספים של המועצה, אנחנו רוצים להיות מעורבים, אנחנו רוצים להיות שותפים, אנחנו הולכים אחרת באותה מידה, ולכן לא פעם באנו ואמרנו, היי תעצו. עדיין היה לא מעט מעורבות של הנהלת המועצה, של ועדת הכספים וכו'. אנחנו לא רואים מהם בעין, תמיד את מקומה של המליאה. ככל שאם אנחנו באים לפה רק כל הזמן, רק בשביל להוציא טיפה רוח, אז בסדר גמור. המליאה ביקשה דוח ביקורת, דוח ביקורת. חשבתי לנכון, אני עדיין חושב לנכון, זה לא מאוד אחריות מהדירקטוריון, שהמליאה גם צריכה לקבל איזושהי החלטה אופרטיבית כזו או אחרת. וזה לא קרה, וזה בסדר גמור. אמרתי, אני מקבל את דין המליאה. אני בסך הכל מקבל את דין המליאה. מבחינתי,
אני חושב, אני חושב שמה שאתה אמרת עכשיו במשפט האחרון זה בדיוק מה שהמליאה צריכה לקבל החלטה. המליאה צריכה לקבל החלטה ולהנחות את הדירקטור של
החברה
העירונית ליישם הלכה למעשה אחד ואחד וכל מה שכתוב בדוח ביקורת המצוין הזה, ויש לנו את ועדת ביקורת שצריכה לבקר את היישום באמצעות מוני.
טוב, אני רוצה לסכם.
זה ההחלטה שאני צריך לקבל, זה להעביר את התיק אל הדירקטור.
אוקיי, כמה דברים לסיכום. אתה רוצה? מוני, בבקשה.
סליחה. אני רק אמרתי קודם, אני אשלח את הקובץ הזה, אני לא רוצה להעמיס יותר מדי.
בוא, תעבור מהר על זה, בבקשה.
עלה פה נושא העלויות של המועדון הכפרי. אני אשלח את הקובץ.
לא עלויות, המינויים.
מינויים. עלה פה נושא המחירים למינויים שהם תושבי מסגב. זה עלה גם במייל ששלח אילן מאייר. אני הכנתי איזושהי טבלת השוואה, אני אשלח את זה אליכם, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל מה שיש לנו כאן זה מחירים, תשימו לב לעובדה אחת, אני ממש לא אכנס לפרטים, המחיר ליחיד והמחיר לזוגי הוא שונה, אבל לאחר מכן כמות הילדים, שזה לא במועדונים אחרים, כמות, ככל שמגיעים יותר ילדים יחד עם המשפחה, המחיר הוא יותר גבוה. יש כאן גרף שמציג את זה בצורה מצוינת, אז זה המחיר של מועדון כפרי מסגב, זה המחיר הזוגי, כן, בתחלת, בצד ימין, זה המחיר הזוגי, ותשימו לב שכאן הוא פלט לכל האורך, זה לא משנה מה מספר הילדים. זה איזושהי החלטה השיווקית שנעשתה לפני...
לעשות את זה.
אבל רגע, בוא, זה רק הצגה, אני לא רוצה לפתוח את זה לדיון כרגע.
רק שאלה אחת, המחיר שרשום שם הכרמיאל, אני תושב חוץ. אילן לצורך
העניין
הוא תושב חוץ, הוא משלם את המחיר הזה?
בכרמיאל?
לא.
אז זה הגרף השני, וזה המחיר של
תושב...
זה המחיר...
יותר זול או פה? זה לא שבוי, זה יותר זול.
אבל תושב כרמיאל הרבה יותר זול מאשר לי, פה.
אני רוצה לקבל 4,800.
אוקיי. יש כאן מחיר...
אני 5,900
משפחה. רגע, אני רוצה לסכם, אנחנו כבר... מי שירצה אחר כך, למוני יש את ההשוואה, הוא עשה אותה, היא כמובן תוצג לדירקטוריון, זה עבודה חדשה שנעשתה עכשיו. אני רוצה לסכם בכמה מילים. ראשית, שמענו את דוח הביקורת, אנחנו לא מבקרים את המבקר, אנחנו מקבלים את דוח הביקורת, ואני מציע שהמליאה תחליט ששמענו את הדוח ואנחנו מנחים את דירקטוריון החברה ליישם אותו ולדווח למליאה תוך התחשבות בכל הערות שנאמרו כאן במהלך הדיון שיובאו לידיעת הדירקטוריון, ובעוד זמן שיקבע, נאמר כאן שנה, אם זה מקובל עליכם, אם לא, כן, בעוד שנה יוצג דוח. רגע, תן לי להמשיך. יוצג דוח למליאה על ההתקדמות בתיקון הליקויים, ובזמן הביניים הוועדה לענייני ביקורת מוזמנת לעקוב באופן שוטף, כמו שהיא עוקבת אחרי כל דוחות המבקר, ולראות תוך כדי זה איך זה מתקדם. אם זה מקובל, אז אנחנו נראה בזה החלטה. כמה דברים אחרי זה, מאחר שאני כמעט לא התבטאתי במהלך הדיון, אז כמה דברים אני כן רוצה לומר. אני רוצה לשים בפרופורציה. נכון, יש דוח, ולכן לא התבטאתי עד עכשיו, כדי שאני לא אגיד פרופורציה, ואז יגידו הוא מעוות את הדוח, ולא כן הלאה. שמנו את הדוח, קיבלנו את ההחלטה, עכשיו טיפה לפרופורציה. החברה הכלכלית, אנחנו ביקשנו שהיא תיכנס להרחבות ביישובים. זאת הייתה החלטה אסטרטגית שלנו, היא נעשתה במודע, והיא נעשתה משום שלא הצלחנו לעשות הרחבות ביישובים, הקבלנים פשוט לא באים לכאן. ברגע שנולד המושג של הבקרה של רשות מקרקעי ישראל, שקבעה את הסכום שאפשר לגבות בפרויקט, קבלנים פשוט יצאו מכאן, כי לא נשאר להם רווח. הבקר חתך מלמעלה את הכל. ונכנסנו לשאלה, אז בכל אופן, אם המדיניות שלנו, כמליאה עכשיו אני מדבר, לצמוח ושהיישובים יגדלו, ואנחנו עשינו את זה, בגדול, איזה כלים אנחנו נותנים ליישובים כדי להתמודד עם זה? והתשובה שלנו הייתה חברה הכלכלית. אפשר לומר שזו החלטה אסטרטגית במודע, והיא נעשתה עם העיניים הפקוחות של זה מה שעשינו. אפשר לומר, טעות, אולי בוא נשקול את זה עוד פעם, וזה בסדר. כמו שאני אומר, חוזר להערות של המבקר, זה טוב מאוד לבחון את זה עוד פעם, וזה כמובן ייבחן. אבל זו הייתה ההחלטה שלנו. והמצב הסביבתי לא השתנה. עדיין הבקרה חותכת את כל המחירים, ואומרת כמה מותר לגבות. אז זה כערה ראשונה לפרופורציה שלנו. החקל עשה...
בעניין הזה יש שיפור מסוים, אבל לא חושב.
סליחה?
דווקא בעניין הזה של הבקרה יש שיפור מסוים.
טיפה עכשיו, נכון, דני צודק, יש שיפור כי זה עבר למשרד השיכון במקום רמי. בסדר. לגבי הערה, החקל עשה עשרות פרויקטים, מעל 40 פרויקטים, שכמעט כולם הסתיימו בהצלחה. שוב, אני אומר את זה, תזכרו, אחרי שישרנו את הערות של דוח הביקורת. לא רציתי לומר את זה קודם, כדי שלא יגידו שאני ממעיט בביקורת וכן הלאה. להפך, אני שם את הביקורת, שם את כולה, וצריך לתקן את הכל, אבל עכשיו טיפה, רק טיפה, אבל קצה המזלג. דבר שני, לגבי המועדון הכפרי. בהרבה רשויות אחרות, ההשקעות ההוניות במועדונים הכפריים השונים, בין אם זה בנשר, בקרמיאל או באחרים, נעשות על ידי העירייה. העירייה היא זאת שמממנת את בניית בריכות השחייה, את חדרי הכושר וכן הלאה, והגוף שמפעיל אותו, שהוא בדרך כלל גוף עירוני, כמו אצלנו, בצורה כזאת או אחרת, הוא רק מתפעל אותו. זאת אומרת, הוא לא מכניס לעצמו הוצאות פחת ולא מכניס לעצמו הוצאות מימון וכן הלאה. זה מה שנהוג בהרבה מקומות מסביב. אנחנו בחרנו ללכת בדרך אחרת. אפשר שוב לומר שזה דרך לא, שעשינו שגיאה, ובסדר לבדוק את זה, וצריך לבדוק את זה. אבל זו הדרך שבחרנו ללכת, שההוצאה על הבנייה של לא המקום הזה, זה לא מרחבים, אלא למעלה, חדר הכושר והבריכה החיצונית, תוטל על המינויים. שזה כמובן מתבטא בעלות המנוי. אין כאן משחק אחר. אם אנחנו ניקח כמועצה ונשקיע את השבעה, שמונה מיליון שקל שעלה המקום הזה, ונגיד למועדון הכפרי, הנה, קח אותו, רק תתפעל אותו ותדאג שהוא יעבוד כמו שצריך, הוא יכול להוריד את המחיר מנוי ולהרוויח הרבה כסף. אבל זו החלטת מדיניות שזה התוצאה שלה. אבל שוב, רק שמתי בפרופורציה. שנייה, לא, אני לא רוצה להיכנס לביקור. רק טיפה רציתי לשים בפרופורציה. אני חוזר, כל ההערות יועברו לדירקטוריון. הדירקטוריון יקבל דיווח מלא על כל מה שהיה פה. כל ההחלטות שצריכות להגיע לדירקטוריון לקבלה יועמדו בפניו. כל ההערות וכל מה שמוני אמר ו... יש לו השלמה לדוח של דודו, ששם יש את המספרים המקבילים למה שמוני אמר בנקודות שלו, כך שכל נקודה שהדוח של דודו אלה, יש לה את התשובה, ומה לא תשובה אלא איך הולכים לעשות, כי זאת לא תשובה, זה רק להתייחסות בתחילת הדרך, לא התשובה של סוף הדרך, במקום השני, וזה יוצג ויעשה, וההחלטה של המליאה שהסכמתם עליה, שזה עובר לביצוע, והדירקטוריון וההנהלה והוועדות השונות שדיברנו עליהן ייכנסו ויבצעו וידווחו. טוב, תודה עד עכשיו. יש לנו עוד מספר סעיפים שהם קצת יותר טכניים. ברשותכם, אם אפשר לעשות אותם מהר, זה תלוי בחיים. נושא אחד זה טברים, שלימור יושבת בסבלנות, למרות שהיא גם דירקטורית בחקל. אז יש לנו את הטברים, שאם זה ברשותכם, אם אתם רוצים לעבור על זה מהר, זה מה שאני מציע. יש לנו עוד כמה נושאים של אישורי זכות הצבעה. חבר'ה, יש לנו אחר כך עוד כמה אישורי זכויות הצבעה שאנחנו חייבים בימים האלה. ובבקשה לימור, תשים מהר בבקשה.
הדברים האלה אין לכם לדבר, זה הכל מימון של משרד השיכון. ואנחנו צריכים לפתוח אותם כדי ש...
טוב, אז אני ברשותכם, אנחנו נפתח אותם ונעבור. זה כמובן טוב. זה הרבה מתוכנית החומש של המגזר הבדואי שאנחנו מתחילים לקבל כספים, כמו שאתם רואים כאן. טוב, ממלא מקום לוועדת מכרזים, חיים הסכים ברוב טובו להיות חבר נוסף בוועדת מכרזים, שזה יקל על החברים הנוכחים.
יגבה.
אז תודה לחיים, אני מניח שאנחנו מסכימים. אכן, ואחד. אנחנו צריכים לאשר שני מורשי חתימה. בבית ספר הר גילון, את נציג ההורים, מתחלף ועד הורים. אביטן ביננפלד הוא נציג ההורים. הוא מורשי חתימה בכל בית ספר בניהול עצמי. להורים יש... זכות חתימה בחשבון, אז אנחנו מאשרים אותו, הוא מתלעל, נציג ההורים. והאחרון זה לגבי בית ספר יסודי סלמה שפתחתי איתו בהתחלה, בגלל שהמנהל לא כל כך מתפקד עכשיו, אנחנו צריכים לאשר מורשה חתימה. אנחנו ביקשנו שמיקי וייסמן מאגף החינוך יהיה מורשה חתימה. כן, אז לכן אנחנו צריכים את אישור המליאה שהוא ייכנס כמורשה חתימה, ושלפחות גם נשמור על הכספים וגם נוציא אותם כהלכה.
כמו שמכיר את ליגי, הוא יעביר כסף.
טוב חברים, תודה רבה.
תודה.